little sunshine, shoy. All was over the day.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. היום יום שישי, חב ב' בחסלב, ערב שבת קודש, פרשת ויישב, ושבת מברכין את ראש חודש תיבת הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, לססון ולשמחה, לישועה ולנחמה. מסכת תענית, דפים י' ד' ותתוו. רדיו כל חי, זוהי אכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו, התדרים בהם עושים קולות התורה, נניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM, 93 FM. ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. היום הזה, חב ב' בכסלב, עלו לגנזי מרומים נשמותיהם של שני מגידי מישרים. בשנת תשנ"ז נשמתו של רבי שבתאי בנימין בן רבי שמואל אהרון יודלביץ', ובשנת תשנ"ח נשמתו הגדולה של רבי שלום מורדכי בן רבי יצחק הכהן שבדרון. זכותם הגדולה תגן עלינו ועל כל בית ישראל. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אמר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חברי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני לא ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כך כתב השל"ה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד, כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. שם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פותחים כרגלינו הטוב וסייעתא דשמיא הגדולה עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב על פי ספר החינוך. היום הזה מצוות תפרש ב', המצווה 602 שלא להשעות משקולות ומידות חסירות משורשי מצווה זו. קצת דיניה כמנהגי בספר הזה כתבתי בסדר קדושים תהיו, במצווה ריש נון ט' ובמצווה צידוק המוזניים במצווה ריש נון ח'. והעזרה שלא לשקר בהם, ומשם תראה מה שצריך לך בזו. ערב שבת קודש, פרשת ויישב. הנה הוורד שלנו לשבת קודש. ויאמר יהודה אל אחיו, מה בצע כי נהרוג את אחינו. ובמדרש מסופר, אמרו נאכל ונשתה ואחר כך נעלהו ונהרגהו. אכלו ושתו, באו לברך, אמר להם יהודה, אנו מבקשים להרוג נפש ונברך לאלוקינו? אין אנו מברכים אלא מנעצים, ועל זה נאמר ובוצע ברך נעץ השם. ויש לי תמוע, אם מותר לאחים להרוג את יוסף מדין רוידף, כמבואר במפרשים, מדוע הברכה תהפך לנעצה? ועוד, מדוע אמר את הלשון, אנו מבקשים להרוג נפש ונברך לאלוקינו? בדרך פלפול נראה לבאר כך. במסכת סנהדרין בדף סמך ג' נאמר, מניין לאוכל מן הבהמה קודם שתצא נפשה שהוא בלא תעשה, תלמוד לומר לא תאכל על אדם. רבי עקיבא אומר, מניין לסנהדרין שהרגו את הנפש שאין תואמין כלום כל אותו היום, תלמוד לומר לא תאכלו על אדם. וכלל ידוע הוא שאין ללמוד מפסוק אחד שתי דרשות, וממילא כל תנא אינו דורש את הדרשה השנייה. וידוע שביארו בעלי התוספות את דברי רש"י, שיוסף היה מגיד לאביו שהיו אוכלים האחים עבר מן החי. שהאחים אכלו בהמה מפרקסת, מפרפרת לאחר שחיטה, ויוסף סבר שהדבר אסור. אז כך אמר יהודה לאחיו, ממה נפשך? אם אתם מבקשים להרוג את יוסף על שהוציא את דיבתנו רעה שאכלנו עבר מן החי, מפרקסת, נמצא שאין לנו דורשים את הדרשה שאסור לאכול מן הבהמה קודם שתייצא נפשה. וממילא הפסוק לא תאכלו על אדם נדרש לכך שסנהדרין שהרגו את הנפש, אסור להם לטעום כלום כל אותו היום, ואם כן, אם נברך על האוכל שאכלנו באיסור, הרינו מנעצים ולא מברכים. ואם אתם סוברים שלסנהדרין שהרגו את הנפש מותר לאכול, אז אסור לאכול מבהמה מפרקסת, וממילא יוסף אינו חייב מיתה. תירוץ נוסף ניתן לומר בדרך צחות, שאכן האחים ביקשו להורגו מדין רודף, אבל כיוון שהיו שם רק 9 אחים לבד מיוסף, שהרי ראובן לא היה שם בשעת המכירה שהלך לשמש את אביו, ואכלו ושתו והתחייבו בברכת המזון, רצו לזמן בעשרה ולומר נברך לאלוקינו כדין זימון בעשרה. אבל כיוון שרצו להרוג את העשירי, את יוסף, לא הייתה להם כל אפשרות להשלים לעשרה. זה שאמר להם יהודה, אנחנו מבקשים להרוג נפש ונברך לאלוקינו? הרי אם נהרוג את יוסף נשאר רק 9 ולא נוכל לצרפו אלינו לזימון. אז איך נאמר נברך לאלוקינו? הרי אם נזכיר את שם השם לבטלה, הרי זה מנעץ. והנה הגענו מוריי ורבותיי אל תלמוד תורתנו בדפינו היומי, אותו אנו פותחים כהרגלינו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה, עם פרק השינון הסיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה בדף י' ג' במסכת תענית. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה, נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, האם מותר באבילות לרחוץ בצונן? והתשובה, לרב חיסדא אסור ולרב על הלשון הראשון מותר. שאלה שנייה, כיצד שייכת טבילה בחמים ולא תהיה בזה בעיה של שאובים? והתשובה, בחמי טבריה, שאלה שלישית. בתענית ציבור, מתי הותרה מלאכה ומתי הותרה נעילת הסנדל והתשובה? מלאכה הותרה בלילה ונעילת הסנדל הותרה בדרך. שאלה רביעית. אילו הקלות וקולות הובאו בגמרא במי שתחפו עליו הבהילויות? והתשובה? א' שרוחץ כדרכו, ב' שגוזז מקצת שערו בתער, ג' מחבס כסותו בחול. שאלה חמישית. האם הותר לבוגרת לנבל עצמה בימי אבל אביה ומדוע והתשובה? כתוב בברייתא שאינה מותרת, אבל כתבו התוספות שרק אינה חייבת. והטעם שביאר רשי שהתירו לה כדי שיקפצו עליה. השאלה האחרונה לדף י' ג' הייתה, האם אבל אסור בכיבוס ומניין? והתשובה אסור, והוא ממה שנאסר, כיחול ופרקוס. הרי שכל שלכבוד הגוף אסור. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף י' ג' במסכת הענית. וחי את מוריי ורבותיי, וחי את החי וראי ניכר ותורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה, יום שישי בשבוע. חב בית בכסלב, ערב שבת קודש פרשת וישב, ושבת מברכין את ראש חודש תיבת הבא עלינו על כל בית ישראל, לטובה ולברכה, לססון ולשמחה, לישועה ולנחמה. קר בתורף העניין ותלמוד תורתנו, בשני דפים, דפים י' ד' ות' ו' במסכתנו מסכת הענית. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף י' ג' עמוד ב'. במרכז העמוד 24 שורות לפני סוף הדף, ומן המילים, צלותא דתעניתא, איכי מדקירינן. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. דנה הגמרא בעניין תפילת תענית, ענינו השם ענינו ביום צום תעניתנו, איכן היא נאמרת בתפילה? שואלת הגמרא, צלותא דתענית, איכי מדקירינן, איכן מזכירים את התפילה של התענית? מביאה הגמרא על כך מעשה שהיה, עד ברי אין איגו, רב יהודה לרב יצחק ברי, לרב יצחק בנו בדרך, והפתח עיניים מפרש עד ברי בשם הגאונים ששם בפיו שידרוש כך בדרשה לציבור, ודרש יחיד שקיבל עליו תענית מתפלל תפילה של תענית, ואיכן אומרה, בברכה בפני עצמה בין ברכת גואל לרופא, בין ברכת גואל ישראל לברכת רופא חולה עמו ישראל. מתקיף לרב יצחק, יקשה על כך רב יצחק, וכי יחיד חשוב כל כך שיהיה קובע ברכה לעצמו שיתקנו לו להוסיף בתפילתו ברכה בפני עצמה? אלא אמר רב יצחק, יחיד אומר את תפילת התענית בתוך ברכת שומע תפילה, ולא בברכה בפני עצמה, שמשמעות הברכה וחתימתה היא שהשם שומע תפילה על כל דבר, ובכלל זה תפילת התענית. וכן אמר רב ששת שאומר את תפילת התענית בתוך ברכת שומע תפילה, אבל שליח ציבור בחזרת התפילה אומר את תפילת התענית בברכה בפני עצמה בין ברכת גואל ישראל לברכת רופא חולה עמו ישראל, שהוא חשוב וקובע ברכה לעצמו. כפי שמביאה הגמרא בסמוך את הברייתא, ששליח ציבור מתפלל 19, כלומר ברכה בפני עצמה נוספת על תפילת כל השנה. דברי רב יצחק שיחיד אינו מוסיף ברכה מיוחדת בתפילתו אמורים בין בתענית יחיד ובין בתפילתו של היחיד בתענית ציבור. מקשה הגמרא על כך, מיתי ויקשו בני הישיבה על דברי רב יצחק שנינו בברייתא, אין חילוק בין יחיד לציבור בתפילה בתענית, אלא שזה יחיד מתפלל תפילת 18 כבשאר ימות השנה שאומר את תפילת התענית בתוך ברכת שומע תפילה ולא כברכה בפני עצמה, וזה הציבור מתפלל 19, כלומר ברכה אחת יותר משאר ימות השנה, מפני שהוא מזכיר את תפילת התענית בברכה בפני עצמה בין גואל ישראל לרופא חולה עמו ישראל. ולמרות שיש בתפילת העמידה 19 ברכות, מכל מקום היא נקראת תפילת 18, מפני שברכת ולמלשינים לא נתקנה על ידי אנשי כנסת הגדולה שתקנו את התפילה, אלא ביבנה תקנו על לאחר מכן, כפי שאומרת הגמרא במסכת ברכות בדף כוח. ואילו התוספות ריד מבאר את הדברים על פי שיטת הירושלמי, שברכות מצמיח קרן ישועה ובוני ירושלים ברכה אחת הן, וחותם בה אלוקי דוד ובוני ירושלים. נמצא שיחד עם ברכת ולמלשינים יש בתפילת העמידה 18 ברכות בלבד. ויש לברר בדברי הברייתא מה יחיד ומה היא ציבור, מהו יחיד ומהו ציבור האמורים בה. אילי מה אם תאמר שיחיד הכוונה יחיד ממש, כלומר בתפילתו של יחיד וציבור הכוונה שליח ציבור בחזרת התפילה, אם כן קשה במה שאמרה הברייתא ששליח ציבור מתפלל 19, וכי הני אילו 19 בלבד הם שמתפלל לשליח ציבור ביום התענית, הרי 24 אבו, יש 6 ברכות יותר משאר ימות השנה, כפי ששנינו להלן בדף תתוו עמוד א' שהוא מוסיף כך בתפילתו. אלא לב, אחי כאמר, אלא ודאי כך כוונת התנא בברייתא לומר, אין בין יחיד שקיבל עליו תענית יחיד ליחיד שקיבל עליו תענית ציבור, כלומר יחיד המתענה עם הציבור, אלא שזה יחיד בתענית יחיד מתפלל תפילת 18 כבשאר ימות השנה שאומר את תפילת התענית בתוך ברכת שומע תפילה ולא כברכה בפני עצמה, וזה יחיד בתענית ציבור מתפלל 19, כלומר ברכה אחת יותר משאר ימות השנה, מפני שהוא אומר את תפילת התענית בברכה בפני עצמה. מסיימת הגמרא את הקושיה, אם כן שמע מינה, יש ללמוד מדברי הברייתא שיחיד בתפילתו בתענית ציבור כן קובע ברכה לעצמו, מוסיף ברכה מיוחדת ולא כדברי רב יצחק. תרצת הגמרא, לא כך היא כוונת הברייתא, לעולם אי מלאך באמת אומר לך שציבור האמור בברייתא הכוונה לשליח ציבור בחזרת התפילה, כפי שאמרנו בתחילה, ודקקה שיהיה לך מה שקשה לך במה שאמרה ברייטה, ששליח הציבור מתפלל 19 ברכות, הרי שליח ציבור 24 ברכות מצלי, דהיינו מתפלל ומוסיף עוד 6 ברכות בתפילתו בתענית, יש לתרץ שהברייטה עוסקת בשלוש תעניות הראשונות שמתענים הציבור לעצירת גשמים. דלקה 24, שבהם אין שליח הציבור מתפלל 24 ברכות. כמבואר בגמרא לקמן בדף ט"ו עמוד ב', שהמשנה שבה שנינו תוספת 6 ברכות לא מדברת לגבי התעניות הראשונות. ובהם אמרה הברייטה שהוא מתפלל 19 ברכות, כלומר ברכה אחת יותר משאר ימות השנה. דנה הגמרא במה שאמרנו שבשלוש תעניות הראשונות לעצירת הגשמים, אין שליח הציבור אומר 24 ברכות בתפילתו. שואלת הגמרא וכי בתעניות הראשונות לא? לא אומר שליח ציבור בתפילתו 24 ברכות? והרי בלשון ששנה תנה בברייטה אין בין קטני. ושנינו, אין חילוק בתעניות שגוזרים על הציבור לעצירת גשמים בין שלוש תעניות ראשונות לשלוש אמצעיות, אלא שבאילו בראשונות מותרים בעשיית מלאכה, ואילו באילו באמצעיות אסורים בעשיית מלאכה. הראשונות קלות מן האמצעיות, כפי ששנינו במשנה לאל בדף י' וכן בדף י' ב', שהראשונות מותרים במלאכה ובאמצעיות אסורים במלאכה. יש לדייק, אבל לגבי אמירת 24 ברכות בחזרת התפילה על ידי שליח הציבור, אין חילוק ביניהם, אלא זה וזה, תעניות ראשונות ואמצעיות שווין, שהשליח ציבור בחזרת השץ אומר 24 ברכות. תרץ את הגמרא בתעניות הראשונות, אין שליח ציבור אומר חבדלת ברכות, ומה שלא הזכיר התנה בברייתא, החילוק זה בין ראשונות לאמצעיות, זה משום דתנה ושיער. שנה התנה חילוק אחד, אבל הוא שיער את החילוק האחר, לא כתב אותו במפורש. ומה שהוא שנה את זה בלשון של אין בין, זה לאו דווקא. הוא לא בא לומר שאין חילוק נוסף, אלא זה רק דוגמה לחילוק בין התעניות הראשונות לאמצעיות. מקשה הגמרא שתי קושיות על התירוץ, תנה ושיער. מה היא שיער דאי שיער? מה החילוק הנוסף בין הראשונות לאמצעיות ששיער התנה ולא שנאו? שנוכל לומר ששיער יחד עמו גם את החילוק של חבדלת ברכות? כי הרי אין דרך התנה לשייר רק דבר אחד בלבד, ורק אם הוא שיער חילוק נוסף שהוא לא כתב אותו מלבד החילוק של חבדלת ברכות, שייך לומר ששיער שני חילוקים. אבל אם אין חילוק נוסף, אי אפשר לומר שהתנה שיער את החילוק של חבדלת ברכות בלבד. השואלת הגמרא, מהו השיעור הנוסף שלא כתב אותו התנה? החילוק בין תעניות ראשונות לאמצעיות, ותו, ועוד קשה, והרי נקט התנה בלשון של אין בן קטני. משמעות הלשון הזו, שאין שום חילוק מלבד החילוק שהוא שנה. מכוח הקושיות הללו חוזרת בה הגמרא מהתירוץ תנה ושיער, ומתרצת הגמרא על הקושייה מהברייתא שני תירוצים, אלא כך יש לתרץ את הקושייה מהברייתא, התנה בברייתא רק באיסורי כמיירי, באיסורים שבתענית הוא עוסק, ואילו בתפילות שבתענית לא מיירי, אינו עוסק. ולכן הזכיר רק את החילוק של איסור מלאכה, ולא הזכיר את החילוק של חפדה לברכות בתפילה. שבתעניות הראשונות אינו אומר, השליח ציבור, את ה-24 ברכות, ובאמצעיות כן אומר. והיא באה את אימא, ואם תרצה תוכל לתרץ כך, באמצעייה תנה מלא מצא ל-24. גם בתעניות האמצעיות אין שליח הציבור מתפלל חפדה לברכות, כמו שאמרנו בתעניות הראשונות. ורק בתעניות האחרונות הוא מתפלל 24 ברכות. נמצא שאין חילוק בעניין הזה בין ראשונות לאמצעיות, ולכן לא מנע תנה את החילוק הזה, כי אין חילוק. דנה הגמרא במה שאמרנו בתירוץ השני, שבאמצעיות, בתעניות האמצעיות לעצירת גשמים, אין שליח הציבור בחזרת השץ אומר 24 ברכות. שואלת הגמרא, ולא, וכי באמצעיות לא אומר השליח ציבור חבדלת ברכות? והתניא הראשונים בברייתא, אין חילוק בתעניות שגוזרים לעצירת גשמים בין שלוש התעניות השניות האמצעיות לשבע התעניות האחרונות. אלה החילוקים הללו, שבאילו באחרונות מטריעים בשופרות, וכן נועלים בהם את החנויות, ואילו באמצעיות אין עושים כן, משמע שרק חילוקים מאילו יש ביניהם. אבל לכל דבריהן לעניין, כל שאר דיני התענית זה וזה שווין. התעניות האמצעיות והאחרונות שוות. וכן לעניין חבדלת ברכות, שכשם שבאחרונות אומרן השליח ציבור בחזרת השץ, גם באמצעיות אומרן. וכי תימא אם תרצה לומר החנמי, אף כאן בברייתא תנא ושיער, שנה תנא חילוקים ושיער חילוק נוסף שיש בין אמצעיות לאחרונות, שבאמצעיות אין חבדלת ברכות ובאחרונות יש חבדלת ברכות, כמו שאמרנו בברייתא לאל, דוחה הגמרא את האפשרות הזו, והאין בן קטני, הרי התנא נקט בלשון של אין בן, משמעות הלשון הזו שאין חילוק אחר מלבד החילוקים הללו ששנה. משיבה הגמרא, תסברה וכי סבור אתה שהלשון אין בן דווקא הוא, ואין חילוק נוסף? לא, אין הכוונה כך, והראיה, והשיער תיבה, והרי שיער התנה את החילוק של הוצאת התיבה. הארון שספר התורה מונח בו, שבתעניות האחרונות מוציאים את התיבה לרחובה של עיר, ואילו בתעניות האמצעיות אין מוציאים. אם כן בהכרח הלשון אין בין שנקת התנה אינו בדווקא, אלא יש חילוקים נוספים ששיער התנה. וגם לעניין חבדלת ברכות אפשר לומר שיש חילוק, שרק בתעניות האחרונות אומר השליח ציבור חבדלת ברכות, אבל בתעניות האמצעיות אינו אומר. ושיער התנה את החילוק הזה. דוחה הגמרא ואומרת, היא משום תיבה, לאף שיהיו ראו. אם באת להוכיח שלשון אין בין, אינו בדווקא משום ששיער התנה את הוצאת התיבה, זו אינה הוכחה משום שהוצאת התיבה אינה נחשבת שיעור, מפני שיש לומר, מילדי צינה קטני, מילדי בפרסיה לא קטני, רק דברים הנעשים בצינה, שנה התנה בברייתא, כגון מטרין שזו תקיעה בשופרות בתפילה בבית הכנסת, וכן נועלים את החנויות, זה נחשב לדבר שבצינה, אבל דברים הנעשים בפרסום לא שנה התנה בברייתא, ולכן לא שנה את החילוק של הוצאת התיבה לרחובה של עיר, שהוא דבר הנעשה בפרסום, ואין מכך הוכחה שהתנה שיער חילוקים בין התעניות האמצעיות לאחרונות. אם כן, שוב יש לומר שהלשון אין בין ששנה התנה בברייתא הוא בדווקא, ואין חילוק אחר בדברים הנעשים בצינה בין תעניות אמצעיות לתעניות אחרונות. וממה שלא הזכיר התנה את החילוק של חבדל את ברכות, מוכח שגם בתעניות האמצעיות חוזר השליח ציבור ומברך חבדל את ברכות. וחבדל את ברכות, אמירתם בתפילה בבית הכנסת היא דבר הנעשה בצינה. למה? כי כמו שאמרנו ששופרות, המטרעין, זה דבר שנעשה בבית הכנסת ונחשב בצינה, ושנה אותו התנה, כך אמירת חבדל את ברכות בתפילה בבית הכנסת נחשבת לדבר שנעשה בצינה. לאחר שדייקה הגמרא מהברייתא שבתעניות האמצעיות אומר חבדל את ברכות, מדייקת הגמרא גם כן ממשנתנו. אמר רב אשי, מתנית אינה מדייקה, ממשנתנו לאל בדף י"ב עמוד ב' גם כן יש לדייק כפי שדייקנו מהברייתא, שבתעניות האמצעיות ובתעניות האחרונות אומר בהם חבדל את ברכות. דקתני שכך שנינו מה אילו התעניות האחרונות יתירות על הראשונות על האמצעיות, אלא שבאילו באחרונות מטרין בשופרות וכן נועלין תחנויות, ואילו בתעניות האמצעיות אין מטרים ואין נועלים תחנויות, ומשמע שרק אילו הם החילוקים בין אמצעיות לאחרונות. אבל בכל דבריהם, בכל שאר הדינים ובכללם דין אמירת חבדל את ברכות, זה וזה שווין. התעניות האמצעיות והאחרונות שווין, וכשם שבאחרונות אומר השליח ציבור חבדל את ברכות בחזרת השץ, כך גם בתעניות האמצעיות אומרן. וכי תימא אם תרצה לדחות את ההוכחה ממשנתנו ולומר, החנמי, שגם כאן תן השנה, תן החילוקים בין אמצעיות ואחרונות, ושיער חילוק נוסף בעניין חבדל את ברכות, כפי שסברנו לומר לעיל בברייתא, אם תרצה לומר כך, יהיה קשה. והרי התנא נקט בלשון, מה אילו קטני? שנה התנא במשנתנו, מה אילו יתירות על הראשונות? משמע שרק בדברים הללו, יתירות התעניות האחרונות על האמצעיות, ולא שיער התנא, חילוקים נוספים. שואלת הגמרא ותסברה, וכי סבור אתה לומר, מה אילו הלשון של מה אילו דווקא הוא, ולא שיער התנא חילוקים נוספים בין אמצעיות לאחרונות? אני אשאל אותך, והשיער לתיבה, והרי התנא שיער את החילוק בעניין הוצאת התיבה שבתעניות האחרונות מוציאים את התיבה לרחובה של עיר, ואילו באמצעיות אין מוציאים. ובהכרח שהלשון מה אילו הוא אינו בדווקא, אלא יש חילוקים נוספים ששיער התנא. אם כן, גם לעניין חבדלת ברכות, אפשר לומר שיש חילוק, שרק באחרונות אומר חבדלת ברכות, אבל לא באמצעיות. ושיער התנא את החילוק הזה. ונדחית הוכחתו של רבשי שגם באמצעיות אומר השליח ציבור חבדלת ברכות בחזרת השץ. משיבה הגמרא, אם משום תיבה לאף שיעור ההוא, משום דקחה שיבלה באידך פירקה. אם ההוכחה שלך נובעת מכך שהתנא נקט את הלשון מה אילו, שזה לא לשון בדווקא, וזאת משום שהוא שיער את החילוק בהוצאת התיבה, זו אינה הוכחה, מפני שזה לא נחשב לשיעור, מכיוון שהתנא ששנה את משנתנו שנה גם את הפרק הבא, ושם הוא מזכיר את עניין הוצאת התיבה בתעניות האחרונות ולא בתעניות האמצעיות. ושמח על כך ולא הזכיר כאן את החילוק הזה. אם כן, אין הוכחה שהלשון מה אילו אינו בדווקא, אלא דווקא הוא. ויש ללמוד ממה שלא שנה את החילוק של חבדל את ברכות, שאכן אין חילוק בעניין הזה בין תעניות אמצעיות לאחרונות, וגם באמצעיות, אומר השליח ציבור בחזרת השץ את החבדל את ברכות. דוחה הגמרא את ההוכחה ממשנתנו, ואומרת, אשתא דעתית לאחי, עכשיו שהגעת לדבר הזה שהתנא במשנתנו סומך על מה שעתיד לשנות בפרק הבא ואינו מונה חילוקים שנשנו בו בין תעניות אמצעיות לאחרונות, אם כן עניין 24 ברכות, נמי לאו שיעור ההוא. גם הוא אינו נחשב שיעור, ואין הוכחה ממה שלא שנה את החילוק הזה במשנתנו, שאף באמצעיות אומר חבדלת ברכות, כי יש לומר שאינו אומר בהם חבדלת ברכות. ומה שלא הזכיר התנא במשנתנו את החילוק הזה, משום דקתני לה באידך פירקה. הוא שונה את הדין הזה בפרק הבא, שבתעניות האחרונות אומר חבדלת ברכות, ואילו באמצעיות אינו אומר. ושמח התנא על כך, שהוא יזכיר את זה בפרק הבא, ולא יזכיר את החילוק הזה כאן. בפרק השני שנינו את דין חבדלת הברכות במשנה לקמן בדפתת וו עמוד א', והעמידה הגמרא שם, שמשנה זו עוסקת רק בתעניות האחרונות ולא בראשונות והאמצעיות. וכיוון שבאמצעיות אינו אומר חבדלת ברכות, שוב אפשר לומר, כמו התירוץ של הגמרא בתחילה, לאל בדף י' ג' עמוד ב', שהברייתא שאמרה אין בן יחיד לציבור, אלא שזה מתפלל 18 וזה מתפלל 19 ברכות, דיברה הברייתא בתעניות הראשונות שאינו אומר בהם חב דלת ברכות, וציבור הכוונה שליח הציבור. כי הגמרא לעיל הקשתה על כך, מדוע לא שנינו בברייתא שאמרה אין בין ג' ראשונות לג' אמצעיות את החילוק בין ראשונות לאמצעיות בעניין חב דלת ברכות, שבראשונות אינו אומר ובאמצעיות אומר, והוכיחה הגמרא מכך שאכן אין חילוק, ובראשונות אומר חב דלת ברכות, ולכן אי אפשר לומר שציבור האמור בברייתא הכוונה לשליח ציבור, שהרי הוא אומר חב דלת ברכות ולא רק 19 ברכות. אבל עכשיו לא קשה שגם באמצעיות אינו אומר, ולכן לא שנינו בברייתא חילוק כזה, שבין בראשונות ובין באמצעיות אינו אומר. ושוב אפשר לומר שציבור האמור בברייתא הכוונה שליח ציבור. שבה הגמרא לנידון היכן מזכיר היחיד את תפילת התענית ב-18 ומביאה מחלוקת המוראים בפסק ההלכה בעניין הזה. שואלת הגמרא מה היה ועלה, מה היה הכרעה בהלכה בנידון היכן אומר היחיד את תפילת התענית. משיבה הגמרא אמר רב שמואל בר ססרטאי, וכן אמר רב חייא ברשי אמר רב בשמו של רב יחיד אומר את תפילת התענית בברכה בפני עצמה בין ברכת גואל לרופא, בין ברכת גואל ישראל לברכת רופא חולה עמו ישראל. ורב אשי אמר משמי דרבי ינאי ברי דרבי ישמעאל, אמר משמו של רבי ינאי בנו של רבי ישמעאל, יחיד אומרה בתוך ברכת שומע תפילה ואינו קובע ברכה בפני עצמה. והלכתה מסיקה הגמרא הלכה היא שיחיד אומר את תפילת התענית בתוך ברכת שומע תפילה. וכן נפסק בשולחן ערוך בסימן תקוף סמכי סעיף א', ויחיד המתענה תענית חלום בשבת שהיא תענית שמותר להתענות בשבת, כפי שלמדנו לעיל בדף י' ב' עמוד ב', כתבו הגאונים שאומרת תפילת התענית לאחר סיום התפילה קודם יהיו לרצון, שהרי בשבת אין אומרים בתפילה את ברכת שומע תפילה שבה אומרת תפילת התענית ביום חול. כך אומר הריטב"א. שנינו לעיל בדף י' עמוד א' וכן בדף י' ב' עמוד ב', שבעצירת גשמים גוזרים על הציבור י' ג' תעניות. שלוש ראשונות, שלוש אמצעיות ושבע אחרונות. דנה עכשיו הגמרא עם אף נשים מעוברות ומניקות חייבות להתענות בהם, ומביאה שלוש ברייתות בעניין הזה. תני חדה, שנינו בברייתא אחת נשים מעוברות ומניקות מתענות בתעניות ראשונות ואין מתענות בתעניות אחרונות. ותני אידך בברייתא אחרת, שנינו מעוברות ומניקות מתענות בתעניות אחרונות ואין מתענות בתעניות ראשונות. ותני אידך בברייתא שלישית, שנינו מעוברות ומניקות אין מתענות לא בתעניות ראשונות ולא בתעניות אחרונות. מיישבת הגמרא את שלושת הברייתות שהם בעצם שיטה אחת. אמר רב אשי, בדין התעניות לעוברות ומניקות נקות אמצעיית בידך, יחוז בידך לומר שהן מתענות רק באמצעיות ולא בראשונות ובאחרונות, דמיתרצון כולו. בכך יתורצו כל הברייתות בשיטה אחת. הברייתא הראשונה שאמרה שהן מתענות בראשונות ולא באחרונות, מכנה את האמצעיות ראשונות, מפני שהן ראשונות כלפי האחרונות, ואומרת הברייתא שהן מתענות באמצעיות ולא באחרונות. הברייתא השנייה שאמרה שהן מתענות באחרונות ולא בראשונות, מכנה את האמצעיות אחרונות, מפני שהן אחרונות כלפי הראשונות, ואומרת הברייתא שהן מתענות באמצעיות ולא בראשונות. והברייתא השלישית שאמרה שאין מתענות לא בראשונות ולא באחרונות, כלל לא מדברת על האמצעיות, אלא על הראשונות והאחרונות שאינן מתענות בהם. וטעם הדבר שמתענות רק באמצעיות ולא בראשונות ובאחרונות, מפני שבראשונות הרוגז מת השם הניכר בעצירת הגשמים עדיין אינו חזק כל כך, שהם רק תחילת ימי הגשמים, ולכן הקלו בהם חכמים לעוברות ומניקות. ובאחרונות אינן יכולות לעמוד, מפני שהן כוללות שבע תעניות יחד, ולכן לא יתענו בהם. ולא אומרים להם שיתנו כמה תעניות שיכולות לעמוד בהם, כי כל שבע התעניות נחשבות כאחת, וכיוון שאינן יכולות לעמוד בכולן, לא יתענו כלל. כך אומר המגן אברהם. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, לעיל בדף י' ב' עמוד ב', מה אילו התעניות האחרונות יתירות בחומרתן על התעניות הראשונות האמצעיות, אלא שבאילו באחרונות מטרעין וכן נועלין את החנויות. דנה הגמרא בפירוש המילה מטרעין, במה מטרעין, ומביאה בעניין זה מחלוקת תנאים. שואלת הגמרא, במה מטרעין בתעניות האחרונות? משיבה הגמרא, רב יהודה אמר, מטרעין בתקיעה בשופרות. שבכל ברכה משש הברכות שמוסיפים בתעניות האחרונות, תוקעים תקיעה, תרועה ותקיעה. מטרין זה מלשון תרועה, ולכל תרועה מוסיפים תקיעה פשוטה לפניה ותקיעה פשוטה לאחריה. כמו מבואר במסכת ראש השנה בדף למד את עמוד א', שסתם תרועה כך היא. נמצא שבכל ברכה שמוסיף שליח הציבור בתענית, תוקעים שלושה קולות, ובשש הברכות יחד חי קולות. וטעם התקיעות כמאמר הכתוב בקורבנות המועדים, ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל זבחי שלמיכם, שעל ידי התקיעות יכניעו עם את ליבם ויהיו נרתעים מחטאתם וישובו בתשובה. רב יהודה ברדר רב שמואל בר שילת משמי דרב אמר, בשמו של רב אמר, מטריעים בתפילת ענינו. כלומר שצועקים בכל רם, ענינו אבינו ענינו, ענינו אלוקי אברהם ענינו, ענינו אלוקי יצחק ענינו, ענינו אלוקי יעקב ענינו וכו'. כי אין מה שאנחנו אומרים בסוף הסליחות. דנה הגמרא בביאור מחלוקתם, וכיצד הם מפרשים את הלשון מטריעין בשאר מקומות מלבד משנתנו. כסל כדאי, אתה חולה בדעתך לבאר, קח את מחלוקתם. מנדה אמר, רב שאמר שמטריעים בתפילת ענינו, לא אמר, אינו סובר שאפשר לפרש התראה בתקיעה בשופרות. ומנדה אמר ורב יהודה אמר שמטריעים בשופרות, לא אמר, אינו סובר שאפשר לפרש התראה בתפילת ענינו, וכל אחד מהם סובר פירוש אחד במילה מטריעין בכל המקומות ששנינו כן. לפי הביור הזה במחלוקתם, מקשה הגמרא על רב, כיצד אמר רב שמטרין פירושו בתפילת ענינו ולא בתקיעה בשופרות, והתעניה הראשונינו בברייתא, בתעניות האחרונות על עצירת גשמים אין פוחתים מלגזור 7 תעניות על הציבור, שבהם מטרין 18 התראות, וסימן לדבר לדעת במה מטרין היא בתקיעה בשופרות ובתפילת ענינו, כיבוש יריחו על ידי בני ישראל ויהושע בן נון בכניסתם לארץ ישראל, מסיימת הגמרא את הקושייה וכיבוש יריחו שהזכירה הגמרא לסימן, הרי בשופרות אבא, היה בשופרות. אם כן, משמעות הסימן שמטריעים בתקיעה בשופרות, וטיופתא למאן דאמר בענינו, וקשה על רב שאמר שמטריעים בתפילת ענינו. מחמת הקושייה הזו מבארת הגמרא את מחלוקתם באופן אחר, אלא כך ביור מחלוקתם בתקיעה בשופרות דכולי אלמא לא פליגי, דקרי להתראה, בין רב יהודה ובין רב אינם חולקים וכולם מודים, שתקיעה בשופרות נקראת התראה ושייך בלשון מטריעין ומטריעין ששנינו במשנתנו. באמת כך פירושו, שבתעניות מטריעים בשופרות, כי פליגי, מתי הם חולקים? רק בתפילת ענינו, האם אף היא נקראת התראה, כגון בשאר מקומות מלבד משנתנו שהוזכר הלשון מטריעין. מר סבר רב סובר, קרי לה התראה, קורא התנא לתפילת ענינו התראה, וזהו הפירוש מטריעין בשאר מקומות. ומר סבר רב יהודה סבר, לא קרי לה התנא לתפילת ענינו התראה, אלא רק לתקיעה בשופרות הוא קורא כך, ולכן בכל המקומות ששנינו לשון מטריעין, פירושו תקיעה בשופרות. מוסיפה הגמרא ואומרת, למאן דאמר לרב שאמר שמטריעין בשאר מקומות פירושו בתפילת ענינו, כל שכן שיכול להתפרש אף בתקיעה בשופרות. וכפי שאכן מתפרש במשנתנו. ולמאן דאמר לרב יהודה שאמר שמטריעין בשאר מקומות פירושו בתקיעה בשופרות, דווקא כך הוא פירושו בכל מקום, אבל לתפילת ענינו לא, זה לא מתפרש כך. מקשה הגמרא, כיצד אמר רב שמטריעין האמור בשאר מקומות מלבד משנתנו פירושו בתפילת ענינו, והתניא הרי שנינו בברייתא בכמה מיני פורעניות אמרו שמטריעין עליהם, ושאר כל מיני פורעניות המתרגשות כגון חיכוך, חולי הגורם לאדם להתחכך, חגב, זבוב וצירה עוקצת ויתושין הנכנסים בעיניים ובחותם, וכן שילוח נחשים ועקרבים, כשהם רק מזיקים ולא ממיתים, בכל אילו לא היו מטריעין אלא רק צועקים בתפילה. מדייקת הגמרא, מכיוון שהברייתא מבדילה בין התראה לצעקה, מוכח שאין שונות, ויש ללמוד מי דצעקה בפה, מכך שצעקה היא בתפילה בפה, מוכח שהתראה אינה בפה אלא תקיעה בשופרות. אם כן, גם בשאר המקומות פירוש מטריעין זו תקיעה בשופרות, ואילו תפילה בפה לא נקראת התראה, ולא כדברי רב שאמר שמטריעין האמור בשאר מקומות פירושו שמטריעין בתפילה בפה. תרץ לגמרא, אמנם התנא בברייתא הזו סבר שתפילה בפה לא נקראת התראה, אבל זו לא קושייה על רב, משום דתנאי. הדבר בעצם תלוי במחלוקת תנאים, שכן מצינו תנא אחר שסובר שאף תפילה בפה נקראת התראה. דתניא, יש גורסים פה דתנן, כי זו משנה לקמן בדף י"ט עמוד א', אף שאין מטריעין על פורענות בשבת, על אילו הפורענויות מטריעין בשבת, על עיר שהקיפוה גיס חיילים נוחרים והם צרים עליה, או שהקיפה נער ו... הוא עולה על גדותיו ויוצא חוץ למקומו ועלול לשטוף שדות ובתים, וכן על ספינה המטורפת המתנודדת בגלי הים ועלולה לטבוע, מפני שבפורענויות אילו יש סכנה של ממש. רבי יוסי אומר, אף באילו רק מטריעים להזיק בני אדם לעזרה ולא מטריעים לצעקה בתפילה בשבת. מבררת הגמרא, במאי, במה מטריעין לדברי תנא קמא, אילא אם האם תאמר שמטריעין בשופרות, קשה, תקיעה בשופרות בשבת מישרי? האם מותר לתקוע בשופר בשבת? הרי ודאי אסורה גם בפורענויות הללו. אלא לה ולוודאי הכוונה של הברייתא שמטריעין בפה בתפילת ענינו, שבכל הפורענויות אסור לצעוק בתפילה בשבת ובאילו מותר. ולתפילה זו קרי לה, קורא לה התנא התראה, אם כן שמע מינה מוכח מכאן. שהתנא סובר שאף תפילה בפה נקראת התראה וחולק על התנא בברייתא. וכפי שיטת התנא הזו, סבר רב שמטריעין האמור בשאר מקומות מלבד משנתנו פירושו בתפילת ענינו. לאל בדף י"ב עמוד ב' שנינו את סדר התעניות שגוזרים לעצירת גשמים. יחד י"ג תעניות, דנה הגמרא כעת כמה תעניות גוזרים לשאר פורענויות, והגמרא מביאה מעשה בעניין הזה. בשני דה רב יהודה נשיאה, בשנותיו של רב יהודה הנשיא, ואין הכוונה לרב יהודה הנשיא, וגם אין הכוונה לנכדו, הנקרא רב יהודה נשיאה, אלא לנכד, היה נכד שנקרא גם הוא בשם סבו רב יהודה נשיאה, ואליו הכוונה כאן, שהוא היה בדורו של רבי ימי המוזכר בהמשך המעשה. אם כן, בשנותיו של רב יהודה נשיאה וצערה הייתה פורענות שגרמה צער לבריות. גזר רב יהודה נשיאה תלת עשרה תעניות, 13 תעניות על הציבור כסדר התעניות ששנינו במשנתנו לעצירת גשמים, שלוש ראשונות, שלוש אמצעיות ושבע אחרונות, ולא יעני לא נענה מן השמיים בתשועה מן הפורענות. סבר, חשב רב יהודה נשיאה לגזור על הציבור תעניות נוספות. אמר לרבי ימי, אמר לו רבי ימי, הרי אמרו חכמים בעניין הזה, אין מטריחין את הציבור בתעניות יותר מדי ואין גוזרים עליהם יותר מ-13 תעניות. אמר על כך רבי אבא בריידר הבחיה ברבה, רבי אמי דעבד, רבי אמי שעשה כן ואמר על רבי יהודה נשיאה שלא יגזור על הציבור תעניות נוספות, לגרמי הוא דעבד, לעצמו הוא עשה ואמר כן מפני שלא רצה להתענות. ואין הלכה כדבריו אלא אחי אמר הבחיה ברבה, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, לא שנו לא אמרו דין זה שאין גוזרים על הציבור יותר מי"ג תעניות, אלא בתעניות שגוזרים לעצירת גשמים, אבל בתעניות שגוזרים לשאר מיני פורענויות זה אינו כן. אלא מתענין והולכין עד שיענו מן השמיים בתשועה מן הפורענות ואף יותר מי"ג תעניות. מביאה הגמרא ברייתא כדברי רבי אבא שלשאר פורענויות גוזרים אף יותר מי"ג תעניות. תניא נמי אחי, כך שנינו בברייתא כדברי רבי אבא שלשאר פורענויות גוזרים אף יותר מי"ג תעניות, כשאמרו חכמים עניין שלוש תעניות שגוזרים על הציבור בראשונה, וכן שלוש באמצעיות, וכשאמרו חכמים עניין שבע תעניות באחרונות שהן ביחד י"ג תעניות ולא יותר, לא אמרו כן אלא בתעניות שגוזרים לעצירת גשמים, אבל בתעניות שגוזרים לשאר מיני פורענויות אינו כן, אלא מתענין והולכין עד שיענו מן השמיים בתשועה מן הפורענות. מבררת הגמרא אם קשה מן הברייתא הזו לרבי עמי. לאמא תאבית יופתא דרבי עמי, האם נאמר שמברייתא זו ששנינו של שאר פורענויות מתענים עד שיענו מן השמיים? תהיה קושיה חמורה על רבי עמי שאמר שאף לשאר פורענויות אין גוזרים יותר מי"ג תעניות. משיבה הגמרא, אמר לך רבי עמי, רבי עמי יוכל ליישב ולומר לך, אכן בברייתא זו מבואר שלא כדבריי. אבל זה לא קושיה עליי משום דתנאי, הדבר תלוי במחלוקת תנאים ושתנה אומר כדבריי. דתניא, כך שנינו בברייתא, אין גוזרין לעצירת גשמים יותר מ-13 תעניות על הציבור, לפי שאין מטריחים את הציבור בתעניות יותר מדי. דברי רבי. רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא מן השם הוא זה, אין הטעם הוא בגלל הטרחה, אלא הטעם הוא מפני שבזמן שהחלו את י"ג התעניות, כלומר בראש חודש כסלו, כבר יצא, כבר חלף זמנה של רביעה של היורה, ונמצא לפי החשבון שכאשר סיימו את י"ג התעניות כבר חלף רוב זמן גשמי השנה, ואין בגשמים שירדו מעטה אלא תועלת מועטה, ואין לגזור תענית על כך. וממחלוקתם בטעם שאין גוזרים יותר מי"ג תעניות לעצירת גשמים, יש ללמוד שהם חולקים גם בשאר פורענויות האם גוזרים בהם יותר מי"ג תעניות, שלפי רבי שהטעם מפני שאין מטריחים את הציבור יותר מדי, מן הסתם גם בשאר פורענויות הוא אומר זאת, ואין גוזרים יותר מי"ג תעניות. ואילו לפי רבן שמעון בן גמליאל שאמר הטעם הוא מפני שכבר חלף רוב זמן גשמי השנה, הטעם הזה שייך רק בעצירת גשמים, אבל בשאר פורענויות לא שייך את הטעם הזה, שבכל זמן שייך להתענות כדי לבטלן, ולכן גוזרים בהם גם יותר מי"ג תעניות עד שיענו מן השמיים. וכתב הריטב"א של ההלכה יש לפסוק שלשאר פורענויות גוזרים אף יותר מי"ג תעניות על הציבור, מפני שרבי יוחנן שאמר זאת בגמרא לאל הוא רבו של רבי עמי, ויש לפסוק כדברי הרב. כך פוסקים גם הרמב״ם והשולחן ערוך, שלשאר פורענויות מתענים והולכים עד שירוחמו מן השמיים בתשועה מן הפורענות. בימות הגשמים מבקשים בתפילה ותן טל ומטר לברכה בברכת השנים, ברכת ברך עלינו, כפי ששנינו לאיל בדף ב' עמוד א', וכן במסכת ברכות בדף למד ג' עמוד א'. דנה הגמרא במקומות שצריכים גשמי בימות החמה, באיזו ברכה בתפילה יבקשו, האם בברכת השנים או בברכת שומע תפילה, ומביאה הגמרא מעשה בעניין הזה. שלחו לי בני נינווה, שלחו בני העיר נינווה, העיר שנבנתה על ידי אשור, שמכונה העיר הגדולה בלשון הכתוב בכמה מקומות, ככתוב בספר יונה, ונינווה הייתה עיר גדולה לאלוקים מהלך שלושת ימים. אם כן, שלחו בני העיר נינווה לרבי שאלה כגון ענן, כגון אנחנו, ואפילו בתקופת דמוז, באינן מיטרה, אנחנו צריכים גשם אפילו בתמוז, איך הנה עביד, כיצד נעשה? בבקשת הגשמים בתפילה, האם כיחידים המבקשים את בקשתם דמינן אנחנו דומים, או כרבים המבקשים את בקשתם דמינן אנו דומים, והדין היוצא מן הספק הזה, האם כיחידים המבקשים דמינן, האם אנו דומים ליחידים? ואם כן, עלינו לבקש בשומע תפילה, שיחיד מבקש בקשתו בתפילה בברכת שומע תפילה, כפי ששנינו בברייתא במסכת עבודה זרה בדף ח' עמוד א', וחכמים אומרים שואל אדם צרכיו בשומע תפילה, וההלכה כמותם, ובימות הגשמים אף היחיד בתפילתו מבקש בברכת השנים, ואין אומרים שזו בקשת יחיד, ויבקשנה בשומע התפילה, משום שבאותה עת כל הציבור צריכים גשמים, מה שאין כן בתקופת תמוז, שהציבור בכל המקומות אינם צריכים גשמים, זו נחשבת בקשה של יחיד ולא של ציבור, ולכן יבקשו בני נינווה בשומע התפילה. שואלים המאירי והר"ן, הרי הגמרא במסכת עבודה זרה מוסיפה על דברי הברייתא שמכל מקום יכול היחיד לבקש בשאר ברכות מעין כל ברכה וברכה, כגון אם יש לו חולה בתוך ביתו, מבקש עליו בברכת חולים, אם צריך לפרנסה, מבקש בברכת השנים, ואם כן, גם אם בבקשת הגשמים נחשבים בני נינווה כיחידים, מדוע לא יוכלו לבקש בברכת השנים, הרי זה בקשה מעין הברכה. והם מתרצים שבקשת הגשמים שונה משאר הבקשות, מפני שיש בה נזק לשאר בני אדם, במקומות אחרים, בהם הגשמי בימות החמה עם סימן כללה. בדבר שיש בו כללה לרוב בני אדם, לא יתירו ליחיד לבקשו בשאר הברכות, אלא בברכת שומע התפילה, שהיא נעשית כאפרקסת לכל דבר שאדם רוצה לבקש. אז אם כן, שאלת בני נינווה הייתה, האם כיחידים אנחנו דומים ולכן עלינו לבקש בשומע התפילה, או לרבים המבקשים אנחנו דומים, ואם כן עלינו לבקש בברכת השנים כפי שמבקשים בימות הגשמים. שלח לי ושלח להם רבי לבני נינווה תשובה, כי יחידים דמיתו, אתם דומים ליחידים ובשומע התפילה תבקשו את הגשמים. דנה הגמרא במעשה הזה ומקשה על תשובת רבי. מייטי ויקשו בני הישיבה על דברי רבי שנינו בברית, אמר רב יהודה, אם מתי אמרו את סדר קביעת התעניות לעצירת גשמים, י' ג' תעניות מראש חודש כסלו ואילך, כפי ששנינו במשנה לאל בדף י' וכן בדף י' ב' עמוד ב', בזמן שהשנים כתקנן וסדרן לא משתנה, שתמיד הקציר בניסן והזריעה במרחשוון ועם ישראל שרועין קיימים על אדמתם בארץ ישראל שבה צריכים גשמים, ממרחשוון ועד ניסן. אבל בזמן הזה שאין השנים מסודרות כתקנן, ויש שינוי בין השנים במיטת הגשמים שהן צריכות, ואין ישראל קיימים בארצם, בעת עצירת הגשמים אין גוזרים דווקא בסדר זה, אלא הכל לפי השנים. יש שנה חמה שצריכה גשמים רבים, ויש שנה שצריכה פחות גשמים והתענו לפי הצורך. וכן הכל לפי המקומות, שיש מקומות שצריכים גשמים בחודשים אחרים ולא ממרחשוון ועד ניסן, כמו בארץ ישראל, כגון העיר נינווה, שאפילו בתקופת תמוז צריכה גשמים. וכן הכל לפי הזמן שהגיע ועדיין לא ירדו גשמים. ויש שלא גורסים בברייתא הכל לפי הזמן, ומדוע מבאר המהרש"א את טעם הדבר, מפני שעל מה שאמר בתחילה בזמן שהשנים כתקנן, אמר כנגדו הכל לפי השנים, ועל מה שאמר בתחילה וישראל שרועין על אדמתן, אמר כנגדו הכל לפי המקומות. ואילו הכל לפי זמנן אינו כנגד כלום, וכיוון שהשנים כתקנן וישראל שרועים על אדמתם, לא שייך לומר הכל לפי הזמן, שהדבר ברור שסדר התעניות הוא כפי ששנינו במשנה. אז כשם של עניין סדר התעניות שנינו בברייתא, שבכל מקום מתענים לפי צורכם ותעניתם היא ככל תענית ציבור לעצירת גשמים, כך לעניין בקשת הגשמים בתפילה יש לומר שבכל מקום מבקשים לפי צורכם, ובקשתם היא כרבים המבקשים, ובמקום שצריך גשם בתקופת תמוז יבקשו באותה עת בברכת השנים. ומדוע אורה רבי לבני נינווה שיבקשו בברכת שומע התפילה כיחיד המבקש? אמר לי, השיב לו, מתנית רמית עלי דה רבי וכי מברייתא אתה מקשה על רבי, הרי רבי תנא ופליג. רבי הוא תנא ובכוחו לחלוק על הברייתא הזו. ואומנם לפי הברייתא בעיר נינווה יבקשו גשמים בברכת השנים, אבל לפי רבי יבקשו גשמים בברכת שומע התפילה. לאחר שהתבהר שנחלקו תנאים במקומות הצריכים גשמים בימות החמה כגון בעיר נינווה, היכן יבקשו בתפילה? ותן טל ומטר לברכה, אם בברכת השנים או בברכת שומע תפילה, מבררת הגמרא מהו פסק ההלכה בעניין ומביאה מחלוקת המוראים, מה היה ועלה, מה יכרעת ההלכה בשאלה הזו. משיבה הגמרא, בדבר זה נחלקו המוראים, רב נחמן אמר יבקשו בברכת השנים, רב ששת אמר יבקשו בברכת שומע תפילה. מסיקה הגמרא והלכת ההלכה היא שיבקשו בברכת שומע תפילה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה לאל בדף י"ב עמוד ב' בתעניות האחרונות שנועלים בהם את החנויות, בתענית שביום שני מתין את דלת החנות ופותחים אותה מעט עם חשיכה בסוף התענית, שהתירו לפתוח כדי שיהיו להם מטענים מה לאכול בלילה. ומכל מקום לא התירו לפתוח את דלת החנות לגמרי, כדי שלא יראו העוברים ושווים את מיני המאכל והצטערו בתעניתם. ובתענית שביום חמישי פותחים את החנות כל היום מפני כבוד השבת הסמוכה לבוא. מסתפקת הגמרא בביאור דברי משנתנו, האם כשפותחים את החנות ביום חמישי מתים את הדלת או פותחים אותה לגמרי? בא אלו, הסתפקו בני הישיבה, איכי קטני. כיצד שנה התנא ומהו פירוש דבריו? האם כך פירושם, בתענית שביום שני מתין דלת החנות עם חשיכה בסוף התענית, ובתענית שביום חמישי מתים את הדלת כל היום ולא רק עם חשיכה מפני כבוד השבת הסמוכה לבוא? עוד דילמה, או שמה כך פירושם, בתענית שביום שני מתין את הדלת עם חשיכה, ובתענית שביום חמישי פותחין את דלת החנות לגמרי ולא רק מתין אותה במשך כל היום כולו ולא רק עם חשיכה מפני כבוד השבת הסמוכה לבוא? פושטת הגמרא את הספק מברייתא שמפורש בה שביום חמישי פותחים את דלת החנות לגמרי. תשמה, אומרת הגמרא, בו ושמה ראייה לפשוט את הספק, דתניא שנינו בברייתא בתעניות האחרונות שנועלים בהם את החנויות, ביום שני מתין את דלת החנות עם חשיכה עד הערב, ויש גורסים לעת ערב, וביום חמישי פותחים את דלת החנות לגמרי ולא רק מתאים אותה כל היום כולו ולא רק עם חשיכה מפני כבוד השבת הסמוכה לבוא. מוסיפה הברייתא, אף שאמרנו שביום שני עם חשיכה מתאים את הדלת ולא פותחים אותה לגמרי, אם היו לו בחנותו שני פתחים אינו צריך להטות את הדלת, אלא פותח פתח אחד לגמרי ונועל פתח אחד. וכן אם היה לו בחנות הצטבע כיסא כנגד פתחו, מקום שהסוחרים מניחים עליו את הסחורה, שאין החנות פתוחה ממש לרשות הרבים, פותח את דלת החנות לגמרי כדרכו ואינו חושש. שבאופנים אלו נחשב כמו הטיית הדלת, שהרי הטעם שצריך להטות ולא לפתוח לגמרי, כדי שלא יראו העוברים ושווים את מיני המאכל והצטערו בתעניתם. ואף באופנים הללו הם אינם רואים כל כך את מיני המאכל שבחנות, כמו בשאר ימים שפותח את הכל. כך תירוץ הגמרא על פי רשי, אבל מדברי הרמב״ם הלכות תעניות פרק ג' הלכה ז' נראה שפירש בדרך אחרת, שבברייתא בדין השני בפתחים והצטבע לא מדובר ביום שני עם חשיכה, אלא ביום חמישי שהתבהר שפותח את דלת החנות לגמרי. על כך הוסיפה הברייתא, שזה הותר דווקא אם יש לחנות פתח אחד, אבל אם יש שני פתחים, פותח אחד ונועל אחד, כיוון שיכול לפתוח אחד לגמרי ובו ייכנסו ויצאו הקונים לכבוד שבת, אין להתיר לפתוח את הפתח השני. ועל כך הוסיפה הברייתא, שאם יש הצטבע כנגד פתחו, אף שיש לו שני פתחים, מכל מקום יכול לפתוח את שניהם, כיוון שאין הדבר ניכר ברשות הרבים. כך מסביר הגבורות ארי. אומרת הגמרא, שנינו במשנה לאל בדף י' ב' עמוד ב', עברו כל התעניות האלו, ועדיין לא נענו מן השמיים בירידת גשמים, ממעטים את העם במסע ומתן, וכן ממעטים בבניין בתים ובנטייה של אילנות. מביאה הגמרא ברייתא מפרשת באיזה בניין ונטייה אמרו שממעטים. תנא, שנינו בברייתא מה שאמרו במשנה שממעטים בבניין, מדובר בבניין של שמחה. אבל בניין שנצרך לא מותר, ומה שאמרו שממעטים בנטייה, מדובר בנטייה של שמחה. אבל נטייה שנצרכת לא מותרת. מפרשת הברייתא, איזה הוא בניין של שמחה שממעטים בו, זה הבונה בית חתנות, בית לחופה לבנו. דרך בני אדם, כשמסיא אישה לבנו הראשון, בונה לו בית ועושה לו חופה בתוכו, כאמור ברשי, במסכת מגילה דף ה' עמוד ב', ואיזו נטייה של שמחה שממעטים בה, זה הנוטע אילן לשם הברנקי של מלאכים, כלומר לשם בנו הנולד לו כמנהג המלאכים, שמנהג המלאכים שבלידת בן נוטעים אילן לשמו, וביום שממליכים אותו בונים לו כיסא מאילן זה, ולכן כל נטייה לשם בן הנולד נקרא הברנקי של מלאכים. עוד פירש רשי שזהו אילן גדול שנוטעים אותו כדי להצל על הארץ, ומנהג המלאכים שנוטעים אילן כזה כדי שיטייל המלך בצילו. ובניין שאין לו צורך בו, אלא בונה הוא להרחבה ונוי בלבד, אף הוא נחשב כבניין של שמחה וממעטים בו, כך אומר הרן. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, לאל בדף י' ב' עמוד ב', שאם עברו כל י' ג' התעניות ולא נענו מן השמיים בירידת גשמים, ממעטים במסע ומתן, בבניין ובנטייה, באירוסין ובנשואין ובשאלת שלום בין אדם לחברו, כבני אדם הנזופין למקום. מביאה הגמרא ברייתא, בניין מנהג תלמידי חכמים בעת הזאת, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, עברו י' ג' התעניות ולא נענו מן השמיים בירידת גשמים, חברים, הכוונה לתלמידי חכמים. ולמה הם נקראים חברים? מפני שחברתם זה לזה היא חברות נאמנה, מפני שהיא לשם שמיים. כך הרמב״ם בפירוש המשניות במסכת מאי פרק ב' משנה ג'. אם כן, תלמידי חכמים אין שאלת שלום כלל ביניהן. בכל הדברים שאמרו שממעטים בהם, אם עברו י' ג' תעניות ולא ירדו גשמים, אז הכוונה שנמנעים לגמרי ואף מעט אסור, כפי שנתבאר לאל בדף י' ב' עמוד ב', אבל בשאלת שלום אינו כן, מפני שהמון העם אינם יכולים להימנע לגמרי, ולכן די להם שימעטו, ורק תלמידי חכמים נמנעים לגמרי. כך ברוך השולחן אור החיים סימן תף קופיין ה' סעיף ת'. ומכל מקום אומרת הגמרא בברייתא, עמי הארץ ששואלים בשלומם ממחזירים להם שלום בשפה רפה ובכובד ראש, מפני שאם לא ישיבו להם עלולים לבוא לידי איבה. ועוד מוסיפה הברייתא, נוהגים תלמידי החכמים בעת הזאת שהם מתעטפים בטלית על ראשיהן ויושבים בצער כאבלים וכמנודין. אבל לא עלינו הוא מי שמת לו אחד משבעת קרוביו, שמתאבל עליו שבעה ימים ומדיני אבלות שצריך לעטוף ראשו בטלית, כמבואר בגמרא במסכת מועד קטן דף ט"ו עמוד א'. כבני אדם הנזופין למקום. נזופין הוא עניין גערה, שהם כבני אדם הגיעורים מאת המקום, אומר הרמב"ם בפירוש המשניות, שהרי לא נענו בתעניתם. ומובא במדרש, הקדוש ברוך הוא נקרא מקום מפני שהוא מקומו של עולם, וכן ינהגו עד שירחמו עליהם מן השמיים וירדו גשמים. מצינו בכמה מקומות שבעת צרה נופלים על פניהם וחוגרים שק. ובשוט רב פעלים הסביר שלבישת שק היא בחציו העליון של הגוף ונקראת חגירה, מפני שהוא חוגר אותו היטב לגופו כדי שירגיש את השק. מבארת הגמרא, מתי הותר לאדם חשוב בתפילתו על צרת הרבים ליפול על פניו ולחגור שק? אמר רבי אלעזר, אין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו ותפילתו על צרת הציבור, אלא אם כן יודעים בו שהוא נענה בנפילתו על פניו, כפי שנענה יהושע בינון שנפל על פניו הוא וזקני ישראל, אחר שבני ישראל הוקו ונסו במלחמה על העיר עי. והמלחמה ונפילת יהושע על פניו מבוארים בכתוב בספר יהושע פרק ז'. ולאחר שהוקו מישראל 36 אנשים, נאמר, ויקרא יהושע סמלותיו ויפול על פניו ארצה לפני ארון השם עד הערב, הוא וזקני ישראל, ויעלו אפר על ראשם. ונאמר שם בספר יהושע, פרק ז' פסוק י', ויאמר השם אל יהושע, קום לך, למה זה אתה נופל על פניך? כי עמדה לך תפילתך. ורשי מבאר שהמילה קום נאמרה חסירה בלי האות ו', ויש לדרוש זאת כמו קם, כלומר, עמד לך מה שהתפללת לפניי. וטעם הדין הזה שאסור לאדם חשוב ליפול על פניו, אלא אם כן נענק על יהושע בינון, מפני שיש לך חשוש שלא יענו לו מן השמיים, ויבזו אותו ויאמרו שהוא אינו ראוי לענות אף כשנופל על פניו. ואינו יכול לומר איני מקפיד על ביזיונים, מפני שיש בדבר חילול שם שמיים, שיאמרו שאין תוכו כברו, שהוא נראה אדם חשוב וצדיק, ובאמת אינו כן, שהרי לא נענה. ואיסור זה הוא דווקא כשנופל על פניו בפני הציבור, אבל מותר לו ליפול על פניו, בינו לבין עצמו בעין רואים, ככה תוספות במסכת מגילה דף ב' עמוד ב', דיבור המתחיל עין בשם הירושלמי. ואמר רבי אלעזר, אין אדם חשוב רשאי לחגור שק בתפילתו על צרת הרבים, אלא אם כן יודעים בו שהוא נענה בחוגרו שק, כפי שנענה יהורם בן אחיו מלך ישראל, שחגר שק על הרעב שהיה בעיר שומרון. והרעב היה מפני המצור שהטיל עליה בן הדד מלך הרם. שנאמר בספר מלכים ב' פרק ו' פסוק למד, והיא כשמוע המלך את דברי האישה, ויקרא את בגדיו והוא עובר על החומה, והיה רעם והנה השק על בשרו, ונענה מן השמיים ופסק הרעב. ודברי האישה הזו מבוארים בכתוב קודם לכן, שצעקה למלך על דין ודברים שהיה להם חברתה. ותומר, האישה הזאת אמרה אליי, תני את בנך ונוכלנו היום, ואת בני נוכל מחר, ונבשל את בני ונוכלו. ואומר אליה, ביום האחר תני את בנך ונוכלנו, ותחבי את בנה. ומדבריה הבין המלך יהורם את קושי הרעב, שמחמתו נשים מבשלות ואוכלות את בשר בניהם. והמלך יהורם היה רשע, כי מאמר הכתוב, יהורם בן אחיו מלך על ישראל, ויעשה הרע בעיני השם. ומכל מקום בעת הצרה חגר שק ונענה, שבתחילה בעת הרעב היו מיני המאכל יקרים מפני שאי אפשר היה להשיגם, וכיוון שפסק הרעב שב והוזל מחירם. מביאה הגמרא מאמר נוסף של רבי אלעזר בדרשת הכתובים על מנהגם בעת צרה, ואמר רבי אלעזר, לא הכל לא כולם נענים בקריאה של הבגדים, ולא הכל לא כולם נענים בנפילה על פניהם. משה ואהרון נענו בנפילה על פניהם, ואילו יהושע בן נון וכלב בן יפונה שלא היו חשובים כמשה ואהרון נענו בקריאה של הבגדים. משה ואהרון היו בדרגה גבוהה מיהושע וכלב, ונפילה היא מעשה שהוא בדרגה גבוהה יותר מקריאה, וכל אחד נענה במעשה הראוי לדרגתו. שאם נוהג פחות מדרגתו, אין הדבר מספיק לו ואינו נענה, ואם נוהג גבוה מדרגתו, הדבר נחשב כיוהרה, ואינו נענה, ולכן משה ואהרון נענו בנפילה ולא בקריאה פחותה ממנה, ויהושע וכלב, שדרגתם פחותה ממשה ואהרון, נענו רק בקריאה פחותה ולא בנפילה שהיא גבוהה ממנה. ושאר אדם שהיא פחות מיהושע וכלב, אף קריאה היא דרגה גבוהה עבורו ואינו נענה בה, מפני שהוא כיוהרה. מפרש את הגמרא את מקור הדברים, משה ואהרון מצינו שנענו בנפילה דכתיב, כך כתוב בפסוק בעניין חטא מרגלים ספר במדבר, פרק י' פסוק ה', ויפול משה ואהרון על פניהם. ואילו יהושע וכלב מצינו שנענו בקריאה דכתיב, באותו מעמד הפסוק אומר, ויהושע בן נון וכלב בן יפונה מן התרים את הארץ קרעו בגדיהם, וזכו לענות לפי מעשיהם. משה ואהרון נענו בנפילה, ויהושע וכלב נענו בקריאה. שואל המהרש"א, איך אומר רבי אליעזר שיהושע נענה בקריאה ולא בנפילה? הרי הביאה הגמרא לאל שיהושע נענה בנפילה, כדברי הגמרא, אלא אם כן נענה כיהושע בן נון. והביאה הגמרא פסוק שאמר הקדוש ברוך הוא ליהושע, קום לך, למה זה אתה נופל על פניך? סימן שהוא נענה בנפילה. תרץ המהרש"א שמה שאמר הבלזר, שיהושע אינו נענה בנפילה, זה רק באותה עת של חטא המרגלים, בזמן משה ואהרון שהיו חשובים ויהושע היה פחות מהם ונענה בקריאה, אבל אחר מות משה היה יהושע חשוב ודרכו בנפילה כמו משה ואהרון בימיהם. לכן במה שהביאה הגמרא שלאחר מות משה, כשנכנסו לארץ ובאו לכבוש את העי, אכן הוא נענה בנפילה. מקשה הגמרא לוכחת רבי אלעזר מהפסוק האמור ביהושע וכלב, מה תקיף לרבי זיירה, הקשה רבי זיירה לרבי אלעזר, והיא תימה, ויש אומרים שהקשה לו זאת רבי שמואל בר נחמני, מה שלמדת מהפסוק ויהושע בן נון וכלב בן יפונה מן התרים את הארץ קרעו בגדיהם, שיהושע וכלב נענו בקריאה ולא בנפילה. אז יהיה וכתיבי לא היה כתוב בפסוק יהושע בלי ו' בראש התיבה, אכן היינו אומרים כדי כאמרת, כפי שאמרת שמבואר שיהושע וכלב נענו רק בקריאת בגדיהם. אבל אשתה דכתיב עכשיו שכתוב בפסוק ויהושע עם ו' בראש התיבה, הכללו שו' בראש התיבה מוסיף על העניין הראשון, כלומר בא להוסיף על הכתוב קודם לכן במשה ואהרון, ויפול משה ואהרון על פניהם. יש ללמוד מהפסוק דעה ועביד שזה וזה עשו יהושע וכלב, כלומר שהם גם נפלו על פניהם כמו משה ואהרון האמורים תחילה, וגם קראו את בגדיהם. ואם כן, אין ללמוד מפסוק זה שיהושע וכלב נענו בקריאה לבדה. מביאה הגמרא מאמר נוסף של רבי אלעזר בעניין מעשה הגויים לעתיד לבוא בית גאולתם של ישראל, בדומה למאמרו הקודם. ואמר רבי אלעזר, לעתיד לבוא בית גאולתם של ישראל, יקנו הגויים ממלכיהם ושריהם לעם ישראל וירצו לכבדם, אבל לא הכל לא כולם יזכו לכבדם בקימה לקראתם, ולא הכל לא כולם יזכו לכבדם בהשתחוויה לפניהם, אלא המלכים יכבדו אותם בקימה, ואילו השרים יכבדו אותם בהשתחוויה. המלכים חשובים יותר מהשרים, ולכן המלכים די בקימה ואינם צריכים לבזות את עצמם בהשתחוויה. יש ללמוד זאת מן הכתוב, מה שאמרנו שמלכים יכבדום בקימה, יש ללמוד מדכתיב, ממה שכתוב על העתיד לבוא בגאולתם של ישראל בספר ישעיה פרק ממתת פסוק זין, כה אמר השם, גואל ישראל קדושו, לבזו נפש למתאב גוי לעבד מושלים מלכים יראו וקמו. כלומר, אף שאתם מבזים ומתאבים את ישראל ועבדים מושלים בהם, אבל לעתיד לבוא מלכים יראום ויקומו לקראתם. ומה שאמרנו ששרים יכבדום בהשתחוויה, יש ללמוד דכתיב, בהמשך אותו פסוק נאמר, שרים והשתחוו למען השם אשר נאמן קדוש ישראל, ויבחרקה. שואלת הגמרא על ההוכחה של רבי אלעזר מהפסוק, מתקיף לה יקשה רבי זעירא לרבי אלעזר ויתימא, ויש אומרים שיקשה זאת רבי שמואל בר נחמני, מה שלמדת מהפסוק שרים והשתחוו, ששרים יכבדום רק בהשתחוויה ולא בקימה לכבודם, אז אי אבקטיבי לא היה כתוב בפסוק ושרים השתחוו, וצריך לגרוס פה בגמרא שרים השתחוו, בלי אבב בהתחלה, אז אם היה כתוב בפסוק בלי אבב בהתחלה, אכן היינו אומרים כדי כאמרת, כמו שאתה אומר, שמבואר ששרים יכבדום רק בהשתחוויה ולא בקימה, אבל אשתה דכתיב, עכשיו שכתוב בפסוק שרים והשתחוו, עם האות וב בראש המילה השתחוו, הכלל הוא שוו מוסיף על העניין הראשון, כלומר, שבא להוסיף על הכתוב קודם לכן במלאכים, יראו וקמו. ואם כן, יש ללמוד מהפסוק, הווהעבוד, שזה וזה השרים עושים, כלומר גם קמים כמו המלאכים האמורים תחילה וגם משתחווים. עכשיו רב נחמן בר יצחק מוסיף מאמר דומה, אמר רב נחמן בר יצחק, אף אני אומר דרשה דומה, לא הכל או כולם יזכו לעתיד לבוא למעלת אורה, ולא הכל או כולם יזכו לעתיד לבוא למעלת שמחה, אלא צדיקים יזכו לאורה וישרים יזכו לשמחה. וישרים אומר רש"י עדיפים מן הצדיקים. ויש ללמוד זאת מן הכתוב, מה שאמרנו שצדיקים יזכו לאורה, יש ללמוד מדכתיב בתהילים צד יזיין, אור זרוע לצדיק, מה שאמרנו שלישרים תהיה שמחה, יש ללמוד דכתיב בהמשך הפסוק, ולישרי לב שמחה. ופה לא שייך להקשות את הקושיות שהקשתה הגמרא לאיל, שיש פה וף שמוסיף על עניין ראשון, מפני שבפסוק הזה נאמרו הצדיקים והישרים בסמיכות זה לזה, לצדיק ולישרי לב. ואם נאמר כאן וו מוסיף על עניין ראשון לחבר ביניהם, אז כשם שנלמד מכך שישרים זוכים למעלת תורה אמורה בצדיקים, כך נצטרך ללמוד שצדיקים יזכו למעלת שמחה אמורה בישרים, שכיוון שהוו מחבר ביניהם, יש ללמוד מכך לשני הצדדים. ואין לומר כך, כי אם כן, אין כל חילוק בין צדיקים לישרים, ששניהם יזכו בשתי המעלות תורה ושמחה. והכתוב היה צריך להערבם יחד ולכתוב לצדיקים ולישרי לב, אורה ושמחה, מכך שלא ירבם, בהכרח שאינו כן. ומלמדנו הכתוב בזה שלא נדרוש כאן, וו מוסיף על עניין ראשון כלל. עדרן הלך מאי מתי, שם הפרק הראשון במסכת תענית, המסתיים בדף ט"ו עמוד א', עדרן הלך מאי מתי, עדרן הלך מאי מתי, סיימנו בסייעת הדשמיה הענקית. את הפרק הראשון במסכת תענית, פרק שכאמור מסתיים בדף ט"ו עמוד א', ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל. ומתחילים ללמוד את הפרק השני במסכת תענית, פרק ששמו סדר תעניות כיצד. פרק שתחילתו בדף ט"ו עמוד א' בשורה העשירית. בפרק השני במסכת תענית התבארו ענייני שבע התעניות האחרונות שגזרו על עצירת גשמים. והפרק השני במסכת עוסק בעיקרו בשלושה עניינים. א', לבאר סדר התפילות של שבע התעניות האחרונות וכיצד היו החכמים והסקנים דורשים בתוכחה ומוסר קודם התפילה כדי לעוררם בתשובה. ב', מי הוא המחויב להתענות בהם אף שלא היה חייב להתענות בראשונות? ג' באילו ימים אין לקבוע תענית. כך אומר המאירי, והוא מוסיף לבאר שנזכרו בפרק הזה עוד כמה דברים אחרים בענייני עבודת אנשי המשמר ובית אב. אומרת המשנה הראשונה פותחת את הפרק השני במסכת תענית בדף ט"ו עמוד א', סדר שבע התעניות האחרונות שהתענו על הגשמים כיצד היה נעשה, והסדר הזה הוא רק בשבע התעניות האחרונות על הגשמים כמבואר בגמרא לקמן בדף ט"ו עמוד ב', אבל בתעניות הראשונות ובאמצעיות למדנו כבר לעיל בדף י' ובדף י' ב' שנכנסים לבית הכנסת ומתפללים כדי שמתפללים בשאר תעניות שבכל השנה. הסדר שבע התעניות האחרונות שהתענו על הגשמים כיצד היה נעשה, מוציאים את התיבה, דיינו ארון הקודש, ספר התורה בתוכו, לרחובה של עיר. וכיוון שמתפללים בתעניות ברחובה של עיר, מבואר במסכת מגילה בדף חוו שיש קדושה לרחובה של עיר. ולכן אם מכרו את הרחוב אסור לקנות בכסף כל דבר, אלא רק דבר שיש בו יותר קדושה, כבית הכנסת וכדומה. ונותנים אפר מקלה, אפר של דבר שנשרף, על גבי התיבה. והטעם שהמשנה שנתה אפר מקלה ולא שנתה אפר סתם, כדי שלא נתאה ונחשוב שהכוונה לאפר, כפי שנאמר בעניין פרה אדומה, מאפר שריפת החטאת, והכוונה לאפר. כך גם להפך, אפר קרוי אפר סתם, לכן שנתה המשנה אפר מקלה, כדי לומר שנותנים דווקא אפר שריפה ולא אפר, כי באפר יש גנאי גדול יותר מאשר באפר. ובספר המכתם פירש שאפר מקלה היינו שנשרף הרבה פעמים עד שהוא שחר כדי שישחיר ליבם יותר. אומרת המשנה וכן נותנים אפר בראש הנשיא ובראש אב בית דין במקום הנחת התפילין, וכל אחד ואחד מעם נותן אפר בראשו. והגמרא לקמן תבאר מדוע אין הנשיא ואב בית דין נותנים בעצמם אפר בראשם כפי שכל אחד ואחד נותן בעצמו. מבארת המשנה שקודם התפילה היו אומרים דברי מוסר ותוכחה לעם, הזקן שבהן אומר לפניהן דברי כיבושין, דברים שכובשים ומעוררים את הלב להחזירם בתשובה. ונקראים דברי כיבושין מלשון מחבש, שהוא כלי שכובשים בו בגדים לישרם. כך דברים אלו כובשים ודוחקים את הלב להחזירו למוטב. וכך הוא אומר להם, אחינו, לא נאמר באנשי נינווה לאחר שהוכיחם יונה הנביא שבעוד 40 יום תחרב נינווה, וקיבלו את דבריו ושבו מדרכם הרעה ונתקבלה תשובתם. לא נאמר וירא אלוקים את שקם ותעניתם, אלא כך נאמר בספר יונה פרק ג' פסוק י', וירא אלוקים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה, כלומר, אין השק ותענית מועילים לבטל הגזירה אלא אם כן שווים בתשובה שלימה, שהרי אף שאנשי נינווה לבשו שקים והתענו, הכתוב אינו מתייחס לכך כלל אלא רק לתשובתם. הרי שעיקר הדבר הגורם לביטול הגזירות אינן הפעולות החיצוניות כשק ותענית, אלא החלטת האדם בליבו ובמעשיו לחזור בתשובה. אומר המהרש"א, ושק ותענית אינם אלא בשביל הכנעת הלב להצטער על עבירות שנעשו ולשוב מדרכם הרעה. וממשיך הזקן להוכיחם, וכן בקבלה בדברי הנביאים הוא אומר בספר יואל פרק ב' פסוק י' ג', וקראו לבבכם ועל בגדיכם ושובו אל השם אלוקיכם. והיינו שהעיקר הוא הכנעת הלב ולא קריאת הבגדים. ודברי הנביאים נקראים דברי קבלה לפי שקיבלו מרוח הקודש כל נבואה ונבואה לפי צורך השעה והדור והמעשה. ותורת משה קרויה תורה לפי שניתנה התורה לדורות, כך רש"י במסכת חולין בדף קוף למד זין. והשיטה מקובצת כתב שנקראו דברי קבלה על שם שהנביאים קובלים וצועקים על צרות הנראות להם בנבואה. המעריץ חיות כתב בשם מחזור ויטרי, משום שכל הדינים הנלמדים מדברי הנביאים כולם נתקבלו בסיני, שהרי אין נביא רשאי לחדש דבר חדש. אומרת המשנה, לאחר שסיים הזקן לומר דברי כיבושין התחילו להתפלל, עמדו בתפילה, מורידין לפני התיבה שליח ציבור שהוא זקן, כיוון שיש לו לב נשבר ורגיל להתפלל, ומתוך שתפילתו שגורה בפיו לא יטעה, ויש לו בנים שצריך לפרנסם וביתו ריקם, כלומר והוא עני ואין לו במה לפרנסם, כדי שיהיה ליבו שלם בתפילה, שמתוך שליבו דואג על פרנסתו מתפלל מעומק הלב. ונאמר מורידין לפני התיבה לפי שמצווה להתפלל במקום נמוך, על דרך מה שנאמר בתהילים כופלמד, ממעמקים קראתיך השם. לאחר שהתפללו הציבור תפילת 18 בלחש, מתחיל השליח ציבור בחזרת התפילה, אומר את המשנה, ואומר לפניהם 24 ברכות. 18 ברכות שמתפללים בכל יום, ומוסיף עליהם אחר ברכת ראינה ועוניינו עוד 6 ברכות. ואילו הן: א', פסוקי זיכרונות שאומרים במוסף של ראש השנה, ב', וכן גם פסוקי שופרות שאומרים בראש השנה, ג', מזמור תהילים קופחף שיר המעלות אל השם, בצרת לי קראתי ויענני, את כל המזמור, ד. מזמור קכ"א שיר למעלות אשא עיני אל ההרים, ה. מזמור קל שיר המעלות ממעמקים קראתיך השם, ו. מזמור קב בתהילים תפילה לעני כי יעטוף, ועל כל ברכה היה מוסיף וחותם בברוך כפי שיבואר בהמשך. רבי יהודה חולק ואומר, לא היה שליח ציבור צריך לומר פסוקי זיכרונות ושופרות, אלא אומר תחתיהן את פרשת רעב כי יהיה בארץ, דבר כי יהיה, האמור בספר מלכים א' פרק ח' פסוק ל"ז, זה תחת פסוקי הזיכרונות, ואת פרשת אשר היה דבר השם אל ירמיהו על דברי הבצרות, תחת פסוקי השופרות. רב כי יהיה בארץ זה פרשה של תפילת שלמה המלך שהתפלל אחר שהכניס את הארון לקודש הקודשים, שהתקבלו תפילות ישראל שהתפללו בבית המקדש. וכותב התפארת ישראל שהשליח ציבור מתחיל מאמצע הפרק, מהפסוק בייצר שמיים ולא יהיה מטר, ומסיים בלמען יראוך כל הימים אשר הם חיים על פני האדמה אשר נתת לאבותינו. והפרשה שמספר ירמיהו אשר היה דבר השם אל ירמיהו על דברי הבצרות, חלקה הראשון של הפרשה עוסק בנבואת ירמיה שהשם יביא בצורת על ישראל. חלקה השני עוסק בתפילת ירמיה אל השם שלא יעלים עיניו מעמו ישראל ויסיר מהם את צרת הבצורת. אומר התפארת ישראל שלדברי רב יהודה אומרה בברכה שנהיה מתחילת הפרק שנאמר בו אשר היה דבר השם אל ירמיהו על דברי הבצרות, והוא מסיים בלמה תהיה כאיש נדעם כגיבור לא יוכל להושיע, ואתה בקרבנו השם ושמך עלינו נקרא אל תניחנו. מבארת המשנה כיצד חתמו את הברכות שהוסיפו, ואומר חותמיהן, כלומר בין לפי תנא קמא ובין לפי רב יהודה, אומר על כל ברכה וברכה חתימה מעין הברכה כפי שתבאר מיד המשנה. על הברכה הראשונה שהיא ברכת ראינה ועוניינו מתפילת 18 שמתפללים בכל יום, ובה מתחיל להאריך בתפילה, ואינה ממניין 6 הברכות שמוסיפים בתענית שהתבארו לעיל, אלא כיוון שבה מתחיל להוסיף ולהאריך, מכנה אותה המשנה ברכה ראשונה. אז על הראשונה הוא אומר, מי שענה את אברהם בהר המוריה הוא יענה אתכם וישמע בכל צעקתכם היום הזה, ברוך אתה השם גואל ישראל. הוא מתחיל להזכיר את אברהם אבינו בברכה הראשונה, כיוון שהוא ראש המאמינים, אומר המהרש"א. ועוד הוא כותב שאין לפרש שאברהם אבינו התפלל שיצחק לא יישחט ונענה, אלא הכוונה על מה שנאמר, אלוקים יראה לו עשה לעולה. שרצה אברהם אבינו להקריב קורבן עולה, כיוון שאולי חטא במחשבה, ועולה באה לחפר על המחשבה והתקבלה תפילתו. לאחר שסיים את ברכת גואל ישראל, מתחיל להוסיף את שש הברכות על הברכה השנייה, שהיא הברכה הראשונה משש הברכות שהוסיפו לאחר שסיים את פסוקי הזיכרונות, כפי הסדר שאומרים בראש השנה. הוא אומר, מי שענה את אבותינו על ים סוף, הוא יענה אתכם וישמע כל צעקתכם היום הזה, ברוך אתה השם זוכר הנשכחות. והטעם שאומר משנה לאבותינו על ים סוף בזיכרונות, לפי שהיו ישראל נשכחים במצרים הרבה שנים ונקיעשו מן הגאולה, וזכרם המקום וגאלם, כמו שנאמר, והזכור את בריתי. וביאר אבו דרהם, לפי שבים סוף הייתה תביעת המצרים שעיקר הגאולה, לפיכך מזכיר שמיעת תפילתם על ים סוף ולא מה שנענו בעצם יציאתם ממצרים. על הברכה השלישית, לאחר שסיים לומר את פסוקי השופרות, הוא אומר, וזכור לנו השם אלוקינו זכותו של יהושע עבדך נביאך, ורחם עלינו למען שמך, מי שענה את יהושע בגלגל, הוא יענה אתכם וישמע בכל צעקתכם היום הזה, ברוך אתה השם שומע תרועה. בזמן שהיו ישראל בגלגל, צר יהושע על העיר יריחו, והשם אמר ליהושע שיתקעו בשופרות, ועל ידי כך יוכלו לפקוע את חומת העיר וללוכדה. ולפי שנענה יהושע בשופרות, כנאמר, והיא כשמוע העם את כל השופר, ויריעו העם תרועה גדולה ותיפול החומה תחתיה, והיה על העם העיר איש נגדו וילכדו את העיר. לפיכך אומר סיום זה בברכת שופרות. על הברכה הרביעית, לאחר אמירת מזמור שיר המעלות אל השם בצרת עלי, הוא אומר, וזכור השם אלוקנו זכותו של שמואל, חוזכה, וימלא עלינו רחמים למען שמך, מי שנה את שמואל במצפה, הוא יענה אתכם וישמע בכל צעקתכם היום הזה, ברוך אתה השם שומע צעקה. שמואל ביקש מהשם שינצח את הפלישתים במלחמה, וענה הוא השם. שמואל קיבץ את כל העם למצפה כדי להתפלל לשם שיצילם מיד פלישתים, ונקבצו כל העם במצפה וצמו והתוודו על אבונותיהם, והתפללו אל השם, וכאשר שמעו הפלישתים כי בני ישראל התקבצו במצפה, עלו אל ישראל להילחם בהם, וכאשר בני ישראל ראו שפלישתים מגיעים כדי להילחם עמהם, אמרו אל שמואל שלא יחריש מלזעוק אל השם כדי שיושיעם מיד פלישתים, ולבסוף הושיעם השם בזכות תפילתו של שמואל. והטעם שמזכיר את שמואל במצפה בברכה הזו, לפי שפסוקי התחינה שהתפלל שמואל במצפה ונענה, הם כאין מה שנאמר בתהילים קופחף שיר המעלות אל השם בצרת עלי קראתי ויענני, שאומרים בברכה הזו. וחותם את הברכה שומע צעקה, משום שנאמר אצל שמואל ויזעק אל השם ואם אין צעקה. ולמרות שהפסוק הזה לא נאמר לגבי תפילת שמואל במצפה, אלא מעניין תפילת שמואל על שאול המלך לאחר שלא הרג את הגג מלך המלך והשם נמלח על שימליך את שאול, מכל מקום, כיוון שהוא נאמר לאחר הפרשה של שמואל במצפה, אפשר לומר שאף זה היה במצפה. על הברכה החמישית, לאחר שאמר מזמור שיר למעלות אשא עיני אל ההרים, הוא אומר, וזכור לנו השם אלוקנו זכותו של אליהו הנביא, וימלא עלינו רחמים למען שמך, מי שענה את אליהו בהר הכרמל, הוא יענה אתכם וישמע בכל צעקתכם היום הזה, ברוך אתה השם שומע תפילה. מבואר בספר מלכים א' פרק חי, שאליהו אמר לאחיו לאסוף את כל העם אל הר הכרמל, ושיביאו לשם גם את נביאי הבעל שעבדו לעבודה זרה. כאשר התאספו כולם להר הכרמל, הוכיח אליהו ואמר לכל העם, עד מתי אינכם יכולים להכריע מי האלוקים? אם השם הוא האלוקים, לכו אחריו, אם הבעל הוא האלוהים, לכו אחריו. ולכן הציע אליהו שיתנו להם שני פרים, אחד לו ואחד לנביאי הבעל, וכל אחד ייתן את הפר שלו על המזבח ולא ייתנו אש. הם יקראו בשם אלוהיהם ואני אקרא בשם השם, והאלוקים אשר יענה באש על המזבח שתאכל את הקורבן, הוא האלוקים. וענו כל העם ויאמרו טוב הדבר, ונביאי הבעל נתנו את הפר על המזבח ולא ירדה אש, וקראו אל הבעל מהבוקר ועד הצהריים ואין קול ואין עונה. לאחר מכן בנה אליהו מזבח וערך עליו עצים וניתח את הפר והתפלל אל השם ואמר, ענני השם ענני, ענני שתרד אש מן השמיים וענני שלא יאמרו מעשה כשפים הם. כמו שמבארת הגמרא במסכת ברכות בדף ט', ונענה בתפילתו וירדה אש מן השמיים, וראו כל העם ונפלו על פניהם ויאמרו השם הוא האלוקים. כיוון שאליהו נענה בהר הכרמל, לכך הזכירו בברכה הזו שהתפללו בה אשא עיני אל ההרים, שאף אליהו נענה בהר. וחותם בשומע תפילה, כיוון שבאליהו נאמר, ענני השם ענני, וענני לשון תפילה ובקשה. והמהרש"א מבאר זאת על דרך הדרש, הכוונה באשא עיני אל ההרים, היינו שבתחילה אנו מבקשים שהשם יושיע אותנו בזכות האבות שנקראו ערים. אבל שוב אנו שואלים, מאין יבוא עזרי? כי אין אנו יכולים להינצל בזכותם, כיוון שתם הזכות אבות, ועל כך אומרים, עזרי מי עם השם. אין לנו להישען אלא להבינו שבשמיים. וממשיך המהרש"א לבאר את השייכות של המזמור לאליהו בכרמל, ממה שנאמר באותו מזמור, ילני לא ינום ולא ישן שומר ישראל, כנגד מה שלעג אליהו לנביאי הבעל, שיקראו בקול גדול לאלוהיהם, ואמר להם, אולי ישנו ויקץ, אבל אלוקינו לא ינום ולא ישן. ממשיכה המשנה ואומרת על הברכה השישית, לאחר אמירת מזמור שיר המעלות ממעמקים קראתיך השם, הוא אומר, וזכור לנו השם אלוקינו זכותו של יונה עבדך, וימלא עלינו רחמים למען שמך, מי שענה את יונה ממעי הדגה. הוא יענה אתכם וישמע בכל צעקתכם היום הזה, ברוך אתה השם העונה בעת צרה. השם ציווה ליונה הנביא שילך אל העיר הגדולה ששמה נינווה, ויאמר לכל אנשי העיר שבגלל מעשיהם הרעים בעוד 40 יום השם עומד להחריב את עירם. אבל יונה הנביא לא רצה לעשות את שליחות השם, ועלה על אונייה הנוסעת לתרשיש כדי לברוח מלפני השם, והשם הטיל רוח שערה בים והאונייה עמדה להישבר, ורצו אנשי האונייה לדעת בסיבת מי השערה, ולכן הפילו גורלות ונפל הגורל על יונה. ואז אמר להם יונה שאם רוצים הם שהשערה תיפסק שיטילו אל המים. הטילו אנשי האונייה את יונה אל הים ופסקה השערה, ולאחר שנפל יונה אל הים זימן השם דג גדול שבלה את יונה, ויונה התפלל אל השם שיצילהו ממעי הדג, ואמר קראתי מצרה לי אל השם ויענני, ואכן ענה השם לתפילתו, ולאחר 3 ימים ו3 לילות הקיאו הדג אל היבשה. וכיוון שיונה התפלל ממעי הדג שהוא כעין מה שנאמר ממעמקים קראתיך השם, לכך הזכירו בברכה הזו שהתפללו בה בתחילה ממעמקים קראתיך השם, וחותם בה עונה בעת צרה, שכן נאמר בספר יונה קראתי מצרה לי. אומרת המשנה לברכה השביעית ששביעית לברכת גואל ישראל שבה התחיל להאריך, והברכה השישית והאחרונה שהוסיפו לאחר אמירת מזמור תפילה לעני כי יעטוף, הוא אומר זכור לנו השם אלוקנו זכותו של דוד משיחך ושל שלמה בנו מלכך, וימלא עלינו רחמים למען שמך, מי שענה את דוד ואת שלמה בנו בירושלים הוא יענה אתכם וישמע בכל צעקתכם היום הזה, ברוך אתה השם המרחם על הארץ. רש"י מביא שני ביורים על מה התפלל שלמה המלך ונענה. א', לאחר שסיים לבנות את בית המקדש ביקש שלמה להכניס את הארון לבית קודש הקודשים, ודבקו השערים של בית קודש הקודשים זה לזה, ולא היה יכול להכניס את הארון למקומו, ואמר 24 רננות ולא נענה, עד שאמר השם אלוקים אל תשב פני משיחך זכרה לחסדי דוד עבדיך. מיד נענה ונפתחו השערים כמבואר במסכת שבת בדף למד. וביור שני, לאחר שהכניס את הארון לקודש הקודשים התפלל שלמה שישמע השם את תפילת האנשים המתפללים בבית המקדש בכל צרה. כנאמר ושמעת אל תחינת עבדך ועמך ישראל אשר התפללו אל המקום הזה. ובהמשך התפלל בעצר שמיים ולא יהיה מטר כי יחטאו לך, והתפללו אל המקום הזה. והשם נענה לתפילתו שנאמר ויומר השם אליו שמעתי את תפילתך ואת תחינתך אשר התחננת לפניי. והטעם שהזכירו מזמור תפילה לעני כי יעטוף, לפי שמזמור זה נאמר על דוחק שמים. וביאר הבית יוסף לפי שכולם עניים בימי הרעב. כמבואר במסכת בבא מציעא בדף נ"ט שלא נקראו ישראל דלים אלא על עסקי תבואה. והטעם שחותם במרחם על הארץ לפי שדוד ושלמה התפללו על ארץ ישראל. מביאה המשנה מעשה בעניין סדר זה שבתענית. בימי רבי חלפתא בציפורי ורב חנניה בן תרדיון בסיכני, שעבר אחד לפני התיבה כשליח ציבור בתענית וגמר את הברכה כולה את ברכת גואל ישראל עם ההוספה שהוסיפו בה בתענית, והציבור לא ענו אחריו אמן אלא ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. לאחר מכן אמר חזן הכנסת, אמר השמש תקעו הכהנים תקעו. והוסיף חזן הכנסת הלא הוא השמש ואמר מי שענה את אברהם אבינו בהר המוריה הוא יענה אתכם וישמע בכל צעקתכם היום הזה, ולאחר מכן תקעו הכהנים תקיעה תרועה ותקיעה. ואומר הריטב"א כשאומר להם תתקעו הם מכינים עצמם לתקיעה, ובינתיים הוא אומר מי שענה ולאחר מכן היו תוקים. אבל המאירי כתב שהיו תוקים לפני שאמר השמש שוב מי שענה. לאחר שסיים השליח ציבור ברכת גואל ישראל אמר ברכת זיכרונות, ובסיומה שוב הכריז חזן הכנסת ואמר אריהו בני אהרון אריהו. והוסיף ואמר מי שענה את אבותינו על ים סוף הוא יענה אתכם וישמע בכל צעקתכם היום הזה, והכהנים הריהו תרועה תקיעה ותרועה, וכך הכריז השמש בסיום כל ברכה מהברכות הנוספות. באחת אמר תקעו הכהנים תקעו, ובשני אמר אריהו בני אהרון אריהו. וכשבא הדבר אצל חכמים, כששמעו החכמים על מנהגם של רבי חלפתא ורבי חנניה, אמרו לא היו נוהגים כן לענות ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד במקום אמן, אלא בשער המזרח ובהר הבית. כלומר, בזמן שבית המקדש קיים כשמתפללים בהר הבית, כשנכנסים אליו דרך שער המזרח, לפי שאין עונים אמן במקדש, אבל בשער המקומות עונים אמן. עכשיו המשנה באה ללמד לגבי אנשי המשמר ואנשי בית אב, שהקלו לגביהם בעניין התעניות מכיוון שהם תורכים בעבודת המקדש. הכהנים שעבדו בבית המקדש נחלקו ל-24 משמרות. בכל שבוע עבדו במקדש משמר אחד, והמשמר עצמו נחלק ל-7 בתי אבות, וכל בית אב עבד יום אחד מימות השבוע. אומרת המשנה בשלוש תעניות הראשונות שאינן חמורות כל כך, כפי שמבואר במשנה ליל בדף י' עמוד א', כאשר הגיע ראש חודש כסלו ולא ירדו גשמים, בית דין גוזרים על הציבור 3 תעניות, ובהם אוכלים ושותים בלילה ומותרים במלאכה וברחיצה ובנעילת הסנדל ובתשמיש המיטה, לפי שתעניות אלו אינן חמורות כל כך. אז בשלוש תעניות הראשונות אנשי המשמר העובדים בבית המקדש באותו שבוע, אבל אינם עובדים ביום תענית זה, מתענין ולא משלימים את התענית עד הלילה, אלא רשאים לאכול קודם סיום הצום, והטעם שהתירו להם לאכול שמה תכבד עבודת הקורבנות. על אנשי בית אב שעובדים ביום התענית ואנשי המשמר יצטרכו לבוא לסייעם, ואם יטענו, תענית לא יהיה להם כוח לסייעם בעבודה. ואנשי בית אב שעבדו במקדש ביום זה לא היו מתענים כלל מפני תורך העבודה. אומרת המשנה בשלוש תעניות השניות שהן חמורות יותר, כמבואר במשנה לאל בדף י' ב' עמוד ב', שכאשר עברו שלוש התעניות הראשונות ולא ירדו גשמים, בית דין גוזרים עוד שלוש תעניות אחרות, ותעניות אלו מתחילות מהלילה לפי שהן יותר חמורות מהראשונות, וכן אסורים בהם במלאכה, ברחיצה, בשיחה, בנעילת הסנדל ותשמיש המיטה. אז בשלוש תעניות השניות שהן חמורות יותר, אנשי משמר מתענין ומשלימים את התענית עד הלילה, ואנשי ביתה והעובדים ביום זה מתענין ולא משלימים עד סוף הצום. ובשבע תעניות האחרונות שהן חמורות ביותר, אילו ואילו גם אנשי המשמר וגם אנשי ביתה, מתענין ומשלימין, אילו הם דברי רבי יהושע. והחכמים אומרים, חכמים חולקים ואומרים, בשלוש תעניות הראשונות, אילו ואילו בין אנשי משמר ובין אנשי ביתה, לא היו מתענים כלל. בשלוש תעניות השניות שהן חמורות יותר, אנשי משמר מתענין ולא משלימים את תעניתם עד הלילה. ואנשי בית אב שעבדו ביום התענית לא היו מתענים כלל. בשבע תעניות האחרונות שהן חמורות ביותר, אנשי המשמר מתענין ומשלימין. ואנשי בית אב מתענין ולא משלימין. נמצא שיש בין רבי יהושע לחכמים ארבעה חילוקי דינים. בתעניות הראשונות הם חולקים רק לגבי אנשי המשמר, האם הם מתענים ולא משלימים או שאינם מתענים כלל. באמצעיות הם חולקים בשני דברים, גם לגבי אנשי המשמר אם משלימים או לא, וכן לגבי אנשי בית אב, האם הם מתענים ולא משלימים או שאינם מתענים כלל. ובאחרונות הם חולקים רק לגבי אנשי בית אב, אם הם משלימים או לא. כיוון שהובאו הלכות הנוגעות לאנשי משמר ואנשי בית אב בתעניות, מביאה המשנה הלכות נוספות הנוגעות להם בכל ימות השנה. אומרת המשנה, אנשי משמר שאינם עובדים במקדש באותו יום מותרים לשתות יין בלילות, כלומר בכל לילה מלילות השבוע של עבודתם במקדש, כיוון שאינם מקריבים קורבנות בלילה ואין לחשוש שמה תכבד העבודה ויצטרכו לסייע לאנשי בית אב, שהרי כבר ראו לפנות ערב שלא כבדה העבודה. משמע מלשון רשי שביום שיש הרבה עבודה ויש חשש שיצטרכו גם סיוע בלילה בהקרבת האיברים והפדרים שלא ניתקלו ביום, אסורים הם לשתות יין אף בלילה. אבל אומרת המשנה לא בימים. שמה תכבד עבודת הקורבנות על אנשי בית אב שעובדים באותו היום ויצטרכו אנשי המשמר לסייעם, ואם יהיו שטויי יין אסורים לעבוד במקדש ולא יוכלו לסייעם. כהן ששתה יין אסור לו להיכנס מן המזבח ולפנים, ואם נכנס ועבד עבודתו פסולה, וחייב מיטה בידי שמיים. אומרת המשנה ואנשי בית אב העובדים באותו יום לא ביום ולא בלילה, דהיינו הם אסורים בשתיית יין בין ביום ובין בלילה, לפי שאף בלילה הם עסוקים בעבודה שהיו מעלים כל הלילה איברים ופדרים שנפלו מעל המזבח לארץ, וכן אם לא גמרו לעלות ולהקטיר את כל האיברים והפדרים ביום, גומרים בלילה. היו הופכים במזלג את האיברים שלא ניתקלו טוב כדי למהר את הקטרתם. ממשיכה המשנה, אנשי משמר שעובדים במקדש באותו שבוע ואנשי מעמד העומדים ומתפללים על קורבן אחיהם שהתקבל לרצון, אסורים מלספר את צערם ולחבס את בגדיהם באותו שבוע שהם עובדים, כדי שיהיו נאלצים להסתפר ולחבס בגדיהם קודם שבאים לעבוד בבית המקדש ולא ייכנסו למשמרתם בבגדים שאינם נקיים ובשיער מגודל. ובחמישי ביום החמישי שבאותו שבוע של משמרתם מותרים להסתפר ולחבס בגדיהם מפני כבוד השבת. דרך רוב בני אדם להסתפר ולחבס בגדיהם ביום חמישי, ואינם עושים זאת ביום שישי מפני תורח שער צורכי השבת, ולכן התירו גם לאנשי המשמר והמעמד להסתפר ולחבס ביום החמישי לכבוד שבת. עכשיו עוברת המשנה שפותחת את הפרק השני במסכת תענית לדבר אודות מגילת תענית. מגילת תענית היא מגילה שכתבו בימים שעשאום חכמים מקצת יום טוב שאסור להתענות בהם, לפי שירו בהם ניסים לישראל בימי בית שני, ונזכרו בהם ימים נוספים שבהם הראו ניסים גדולים יותר והחמירו בימים אלו יותר ואסרו גם להספיד בהם. מביאה המשנה מחלוקת האם אסרו הספד ותענית גם ביום שלפני הימים הללו וביום שאחריהם. אומרת המשנה, כל יום הכתוב במגילת תענית דלא למספד שאסור להספיד בו, וכל שכן שאסור להתענות בו, אף ביום שלפניו אסור להתענות ולהספיד שמה יבואו לעשות כן גם ביום טוב עצמו, אבל ביום שלאחריו מותר, כיוון שכבר עבר היום טוב ולא חששו עוד חכמים שמה ינהגו כך גם ביום טוב עצמו. רבי יוסי חולק ואומר, בין ביום שלפניו ובין ביום שלאחריו אסור להתענות ולהספיד. ואותם ימים הכתובים במגילת תענית שאינם חמורים כל כך להיעשר בהספד, אלא רק דלא להתענה שאסור להתענות בהם, בין ביום שלפניו ובין ביום שלאחריו מותר להתענות, מכיוון שיום זה אינו חמור כל כך לא אסרו ביום שלפניו. רבי יוסי אומר, ביום שלפניו אסור להתענות, אבל ביום שלאחריו מותר. מביאה המשנה זמנים שאין גוזרים בהם תענית על הציבור. אין בית דין גוזרים תענית על הציבור בתחילה בחמישי, שיום התענית יתחיל ביום חמישי בשבוע, ותעמד דבר, כדי שלא לפקיע את השערים, שלא יתייקרו על ידי כך מחירי המזון, שכאשר רואים בעלי החנויות שקונים במוצאי יום החמישי שתי סעודות גדולות, אחת לסיום התענית ואחת לשבת, סבורים הם שבא רעב לעולם ומייקרים את השער. אלא כך הוא סדר תעניות. שלוש תעניות הראשונות שבית דין גוזרים על הציבור מתענים בימי שני וחמישי ושני בשבוע, שמתחילים להתענות ביום שני, ואף שהתענית השנייה היא ביום חמישי, לא חוששים שיקרו את השאר, כיוון שמאחר והתחילו להתענות ביום שני, בעלי החנויות יודעים שמה שמרבים לקנות אין זה אלא מפני התענית ואינם מייקרים את השאר. שלוש תעניות השניות מתענים חמישי, שני וחמישי, כלומר מתחילים ביום חמישי, כיוון שכבר זוכרים בעלי החנויות מסדר התעניות הראשונות שמרבים העם לקנות מפני התענית. רבי יוסי חולק ואומר, כשם שאין מתחילים את סדר התעניות הראשונות ביום חמישי, כך לא מתחילים את סדר התעניות השניות ולא את האחרונות ביום חמישי, אלא כל סדר של תעניות מתחיל ביום שני. וטעמו של רבי יוסי, משום שיש הפסק זמן בין סדר אחד של תעניות לשני, ואין המוכרים זוכרים שקונים יותר בגלל התענית, לכן שוב ישייך הטעם של הפקעת שערים. כך אומר רבי יוסף באור החיים סימן תפקוף עין ב' סעיף א'. מביאה המשנה זמנים נוספים שאין גוזרים בהם תענית על הציבור. אין בית דין גוזרים תענית על הציבור בראשי חודשים, כיוון שראש חודש נקרא מועד, וכן אין גוזרים תענית בחנוכה ובפורים, שהם ימי משתה ושמחה. ואם התחילו ואם בית דין גזרו סדר תעניות על הציבור, על גשמים או על צרה אחרת, ולא עלה על דעתם שיפגע בהם ראש חודש או חנוכה או פורים, וכבר התחילו להתענות מתעניות אלו, והגיע אחד מימים אלו ביום שקבעו לתענית, אין מפסיקים את סדר התעניות שבית דין גזרו, אלא ממשיכים להתענות אפילו בימים אלו. דברי רבן גמליאל. אמר רבי מאיר, אף על פי שאמר רבן גמליאל שהם התחילו, אין מפסיקים אפילו בראש חודש, בחנוכה ובפורים, מכל מקום, מודה היה שאין משלימים את התענית בימים הללו הצאת הכוכבים, אלא אוכלים סמוך לשקיעת החמה. ומוסיף רבי מאיר לבאר, וכן הדין בתשעה באב שחל להיות בערב שבת, ומדובר בזמן שקידשו את החודש על פי הראייה שעדים ראו את הלבנה בחידושה, אז תשעה באב יכול לחול בערב שבת, אבל בזמן הזה שאין מקדשים את החודש על פי הראייה, לעולם לא יחול תשעה באב בערב שבת, לא יחול תשעה באב ביום שישי. אז מוסיף רבי מאיר ואומר, וכן הדין בתשעה באב שחל להיות בערב שבת שאין משלימים את התענית, אלא אוכלים לפני השבת סמוך לשקיעת החמה כדי לא להיכנס לשבת כשהוא רעב, שאין זה כבוד השבת. זוהי המשנה הארוכה פותחת את הפרק השני במסכת תענית, משנה שתחילתה בדף תתוו עמוד א' וסיומה בדף תתוו עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שפתחה את הפרק השני סדר תעניות כיצד מוציאים את התיבה לרחובה של עיר. מדברי המשנה שסתמה ושנתה סדר תעניות כיצד, מבינה הגמרא שסדר זה נהג בכל סדרי התעניות וגם בראשונות ובשניות. מקשה על כך הגמרא סתירה מברייתא, מקשה הגמרא ואפילו בכמה איתה. כלומר, וכי מוציאים את התיבה לרחובה של עיר אפילו בתעניות הראשונות והשניות, ורמינו. אשאל אותך סתירה מברייתא, שנינו בברייתא. שלוש תעניות ראשונות ושניות נכנסים כל בני העיר לבית הכנסת ומתפללים שם כדרך שמתפללים כל השנה כולה בלא הוצאת תיבה לרחובה של עיר. ובשבע תעניות האחרונות מוציאים את התיבה ארון הקודש עם ספר תורה לרחובה של עיר ונותנים איפר על גבי התיבה, ובראש הנשיא ובראש אב בית דין, וכל אחד ואחד מהציבור נוטל איפר ונותן בראשו. רבי נתן אומר, דווקא איפר מקלה, דווקא איפר שריפה היו מביאים, שאפר שריפה עדיף משום זכר לאפרו של יצחק. הנה מבואר בברייתא שרק בשבע תעניות אחרונות נהגו להוציא את התיבה לרחובה של עיר, ואילו במשנתנו משמע שגם בתעניות ראשונות הוציאו את התיבה לרחובה של עיר. תרץ את הגמרא, אמר רב פאפא, כתנא נמי מתניתי נשבע אחרונות נן. גם משנתנו ששנתה סדר תעניות כיצד, היא שנתה זאת רק על שבע תעניות האחרונות ולא על הראשונות והשניות. אומרת הגמרא, שנינו במשנה ונותנים איפר מקלה על גבי התיבה, ובראש הנשיא ובראש אב בית דין, וכל אחד ואחד נותן בראשו. מקשה הגמרא על סדר נתינת האפר, מדוע מתחילים לתת אפר בראש הנשיא ואב בית דין ולא בראש כל העם? אז המשנה שונה תחילה שנותנים אפר בראש הנשיא ואב בית דין ועד ארתני, ולאחר מכן שונה המשנה שכל אחד ואחד נותן בראשו. מקשה הגמרא על הסדר הזה, איני, האם כך הוא שתחילה צריך לתת בראשם של החשובים ואחר כך בראש כל העם? ועתני הרי שנינו בברייתא, רבי אומר, בגדולה בכל דבר של מצווה, דהיינו כל דבר שאינו פורנות, מתחילים את המצווה מן הגדול, ובכללה בדברים של פורנות מתחילים מן הקטן, והמקור לדבר הזה שבגדולה מתחילים מן הגדול, שנאמר לאחר מותם של נדב ואביהו, ספר ויקרא פרק י' פסוק ו', ויאמר משה לאהרון ולאלעזר ולתמר בניו ראשיכם, אל תפרעו ובגדיכם לא תפרומו. הרי שהמצווה נאמרה עליהם לפי סדר חשיבותם, קודם לאהרון ואחר כך לאלעזר בנו הגדול ואחר כך לתמר בנו הקטן, מכאן ראיה שמתחילים מן הגדול, ודבר זה שבכללה מתחילים מן הקטן, נלמד ממה שמבואר בתורה לאחר חטאם של אדם וחווה והנחש בחטא עץ הדעת. בתחילה נתקלל הנחש שנאמר, וארור אתה מכל הבהמה ומכל חיית השדה, ואחר כך נתקללה חווה שנאמר, הרבה עצבונך וערונך בעצב תלדי בנים, ואחר כך נתקלל אדם הראשון שנאמר, ארורה אדמה בעבורך, בעיצבון תוכלנה, כל ימי חייך. הרי שבדבר כללה ופורנות, מתחילים מן הקטן לגדול, ואם כן קשה, מדוע בנתינת האפר שעניין פורנות, מתחילים מהגדול דיינו מהנשיא ואב בית דין, ורק אחר כך שער העם? תרץ את הגמרא, נתינת האפר על ראשם תחילה, אין זה עניין של פורנות אלא עד הרבה. החשיבות על ידידו, חשיבות היא להם שמתחילים לתן האפר על ראשם, כיוון דאמרי להו, אתון חשיבתו למיבאי אלן רחמי הכולי אלמה. כאילו אנחנו אומרים להם בכך, אתם חשובים להתפלל ולבקש רחמים על כולם, וכיוון שיש בנתינת האפר עניין של כבוד וגדולה, מתחילים מן הגדול. ועוד שנינו במשנה, וכל אחד ואחד נותן אפר בעצמו בראשו. מבואר במשנה שאחרים נותנים את האפר בראש הנשיא ובראש אב בית הדין, ומקשה הגמרא מה שונים נשיא ואב בית הדין משאר העם. נשיא ואב בית דין נמי נשקלו אינו ונינחו ברשאיו, שגם הנשיא ואב בית הדין יתלו איפר ויניחו בראשם כפי שכל אחד ואחד נותן בראשו. מה ישנה דשקיל איני שחרינה, ומה נחלו, במה שונים הם, שאדם אחר מניח את האפר בראשם. משיבה הגמרא אמר רבי אבא דמין קיסרי, ממקום ששמו קיסרי, אינו דומה מי שמתבייש מעצמו למי שמתבייש מאחרים, שבושתו מרובה ויש לו יותר אגמת נפש, ולכן דווקא נשיא ואב בית דין, מחמת חשיבותם, בושתם מרובה יותר בנתינת איפר על ידי אדם אחר. אבל שאר המון העם שאינם חשובים, אין להם יותר אגמת נפש בזה שאחרים נותנים עליהם, ולכן די להם בנתינת איפר בעצמם. ואיכן מהלך להו? באיזה מקום בראש מניחים את האיפר? אמר רבי יצחק, במקום הנחת תפילין של ראש, ולמידים זאת ממה שנאמר בספר ישעיה, פרק סמכה לפסוק ג', לסום לאבילי ציון לתת להם פאר תחת אפר, ותפילין של ראש קרויים פאר, שנאמר בספר יחזקאל, פרק כ"ד, פארך חבוש עליך. ודרשו במסכת ברכות, פארך היינו תפילין. ומבואר בפסוק בספר ישעיה שמניחים את האפר בזמן אבילות וצער במקום הנחת תפילין של ראש שנקראים פאר. רחוב תיבה וסכים אפר, אפר, קבורה ומוריה, זה סימן לשבעה עניינים שהגמרא תבאר להלן לפי הסדר הזה. והדברים הללו הם מהדברים הנוהגים בתענית שהגמרא בהמשך מבררת למה עושים כן בתענית חוץ מהדבר האחרון, מוריה, שאינו מן העניין הזה. במשנה לאל בדף תתווה ועמוד א', בתחילת הפרק השני התבהר שמוציאים את התיבה לרחובה של עיר לצורך תפילת התעניות שנעשית ברחוב, ומבאר את הגמרא מדוע יצאו לרחוב להתפלל. למה יוצאים לרחוב, שואלת הגמרא, להתפלל? משיבה הגמרא, שני טעמים לדבר. הפכי הברבא אמר, לומר בזה, זעקנו בתחילה בצינה בבית הכנסת ולא נעננו בתפילתנו על הגשמים, לכן נבזה עצמנו בפרסיה ברחוב, בכדי שאולי יכנה לבבינו יותר ותהיה תשובתנו שלימה ויענה השם לתפילתנו. ריש לקיש אמר טעם אחר לומר, גלינו כעת מבית הכנסת לרחובה של עיר, תהיה גלותנו מכפרת עלינו. בררת הגמרא מה בעיניי ומה נפקמינה להלכה בין שני הטעמים, משיבה הגמרא איכא בעיניי ונפקמינה ביניהם היא באופן דגלים מבית כנישתא לבית כנישתא. שגלו העם מבית הכנסת שלהם לבית הכנסת אחר ולא יצאו להתפלל ברחוב, אז לפי טעמו של רבי חייא זה לא מועיל, משום שאין בכך ביזיון בפרסיה, כיוון שכל המתפלל בבית הכנסת נחשב כמתפלל בצינה. אבל לטעמו של ריש לקיש די בכך, שאף כאשר מתפללים בבית הכנסת אחר, יש בזה משום גלות. שואלת הגמרא, ולמה מוצאים את התיבה לרחובה של עיר? משיבה הגמרא, אמר רבי יהושע בן לוי, לומר ולהתוודות על מה שגרמו אבונותינו, שכלי צנוע ארון הקודש היה לנו ונתבזה באבונינו, שצריכים להגלותו לרחוב. שואלת הגמרא, ולמה מתכסין העם בשקים בשעת תפילת התעניות? משיבה הגמרא, אמר רבי חייא בר אבא, לומר בכך, הרי אנו חשובים כבהמה, כיוון שלובשים שק עשוי משיער בהמה שהוא נוצא של עיזים. ובמשנה לאל התבהר שנותנים אפר מקלי על גבי התיבה, שואלת הגמרא, ולמה נותנים אפר מקלי על גבי התיבה? משיבה הגמרא, אמר רבי יהודה בן פזי, כלומר, הנחת האפר באה לרמז על מה שנאמר בתהילים צד י' א', אמו אנוכי בצרה, שהקדוש ברוך הוא משתתף עמנו בצרתנו. אומר המהרש"א, בואו ראה כמה חביבים ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, שבכל מקום שגלו שכינה עמהם, כאמור במסכת מגילה דף כ"ט עמוד א'. ריש לקיש אמר, מה שהקדוש ברוך הוא משתתף עמנו בצרותינו, נלמד ממה שנאמר בישעיה פרק סמך ג', בכל צרתם לא צר. והחילוק בין שני הלימודים הוא שבפסוק עמו אנוכי בצרה משמע שאף בצרת יחיד הקדוש ברוך הוא מייצר עמו. בפסוק השני מישעיה בכל צרתם לא צר משמע דווקא בצרת רבים אבל לא בצרת יחיד. מביאה הגמרא מעשה בעניין הזה, אמר רבי זירא, מירי שקיעה וחזינה לו לרבנן בתחילה, כאשר הייתי רואה את החכמים די יהבי שהיו נותנים אפר מקלי על גבי התיבה, מזדעזע לי כולי גופי, היה מזדעזע כל גופי מרוב צער. עוד התבהר במשנה לאל שכל אחד ואחד מן העם נותן אפר מקלה בראשו. שואלת הגמרא, ולמה נותנים אפר מקלה בראש כל אחד ואחד? משיבה הגמרא, פליגי בה נחלקו בטעם הדבר, רבי לוי בר חמא ורבי חנין. אחד אמר, אחד מהם אמר, שאנחנו רוצים לומר בזה, הרי אנו חשובים לפניך כאפר שאינו נחשב וראוי לכלום. ואחד אמר, כדי שיזכור לנו השם את אפרו של יצחק, ובזכות זה ירחם עלינו. ואף שיצחק לא נשרף ולא נעשה איפר מכל מקום על כל פעולה שנעשה בעיל, היה אברהם מתפלל ואומר, יהי רצון שתהיה זו, כאילו היא עשויה ביצחק, כאילו הוא שחוט, כאילו דמו נזרק, כאילו הוא מופשט, כאילו הוא נקטר ונעשה איפר. לכך חשוב הדבר, כאילו יצחק נשרף, ואפרו מונח, כמבואר ברשי על התורה בספר בראשית פרק חב ב'. שואלת הגמרא, מהי בעיניו ומה נפקמינה להלכה בין שני הטעמים? משיבה הגמרא, איכא בעיניו, הנפקמינה ביניהם היא באופן שנותנים בראשם אפר סתם שאינו איפר שריפה, שלפי הטעם שיזכור השם את אפרו של יצחק לא מועיל ליתן אפר, כיוון שבזה לא מזכירים את אפרו של יצחק, אבל לפי הטעם שאנחנו חשובים כאיפר אפשר ליתן גם אפר סתם, שהרי גם הוא אינו נחשב לכלום. שואלת הגמרא, ולמה יוצאים העם לאחר תפילת התעניות לבית הקברות? וזה לא מבואר במשנתנו אלא בירושלמי. משיבה הגמרא, פליגי בה נחלקו בטעם הדבר, רבי לוי בר חמא ורבי חנין. אחד אמר לומר, הרי אנו חשובים לפניך כמיתים, כלומר, הרי אנו נמות כמיתים הללו אם לא נשוב בתשובה. ואחד אמר, כדי שיבקשו עלינו המיתים רחמים. ולמרות שנאמר במסכת ברכות בדף חי, שאין המיתים יודעים מצערם של החיים, אבל על ידי שמודיעים להם בתפילה שמתפללים עליהם, יודעים. ככה תוספות במסכת סוטה דף למדלת עמוד ב', דיבור המתחיל אבותיי. שואלת הגמרא, מהי בעיניו? משיבה הגמרא, איכא בעיניו, בין שני הטעמים יש הבדל, לצאת לקברי עקום. במקום שאין קברים של ישראל, שלפי הטעם הרי אנו חשובים לפניך כמיתים, יוצאים גם לקברי גויים. אבל לפי הטעם שיוצאים לבית הקברות כדי שהמיתים יבקשו עלינו רחמים, לא יועיל לצאת לקברי גויים, כיוון שאינם יכולים לבקש רחמים אפילו על עצמם, וכל שכן שאינם יכולים לבקש עלינו. כיוון שהביאה הגמרא לאל שתי מחלוקות בסוגייתנו בין רבי לוי בר חמא ורבי חנינה, מביאה הגמרא מחלוקת נוספת ביניהם בעניין אחר. והיעבץ כתב, מפני ששנינו במשנה הר המוריה, לכן מביאה הגמרא מחלוקת מהו הר המוריה. שואלת הגמרא, מהי הר המוריה? מדוע נקרא מקום העקידה ששם גם נבנה בית המקדש בשם הר המוריה? מצינו שאברהם אבינו קרא למקום הר, בהר השם יראה, ובציווי של השם אל אברהם על העקידה נקרא מוריה, ולך לך אל ארץ המוריה. אז על כך שואלת הגמרא, מהו הר המוריה? בשיבה הגמרא, פליגי בה נחלקו בטעם הדבר, רבי לוי בר חמא ורבי חנין. אחד אמר, הטעם שנקרא הר המוריה לפי שהוא הר שיצא ממנו הורה תורה לישראל, שנאמר בספר ישעיה פרק ב' פסוק ג', כי מציון תצא תורה, וכן בלשכת הגזית שבבית המקדש עמדו הנביאים המוכיחים לישראל. אחד אמר שמוריה מלשון מורה, שזהו הר שיצא ממנו מורה לעובדי כוכבים, שכאשר שמעו את גדולת ישראל וירושלים נפל פחדם עליהם. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדפים י' ותתוו במסכת תענית, עם הצגת 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, אילו הבדלים בדברים שבצינה יש בין ג' תעניות אמצעיות לזין תעניות אחרונות? שאלה שנייה, יחיד שקיבל על עצמו תענית למסקנה, איכן יאמר ענינו? שאלה שלישית, למסקנה, על פי רשי, כיצד היו מטרין בתעניות האחרות, בשופר או בענינו? שאלה רביעית, מה הביור של שיטת רבי יוסי שאין צועקים בשבת? שאלה חמישית, מדוע אין גוזרים יותר מי"ג תעניות על עצירת גשמים ומה הנפקמינה? שאלה שישית, כיצד פותחים את החנות בימי שני וחמישי של התעניות? שאלה שביעית, בג' תעניות הראשונות, האם אנשי המשמר מתענים ומשלימים? שאלה שמינית, האם אסורים הכהנים לשתות יין ביום ובלילה? שאלה תשיעית, מה דינו של תשעה באב שחל להיות בערב שבת ומדוע? והשאלה האחרונה, האם מוצאים את התיבה רק בתעניות האחרונות או גם בראשונות, ואיזה איפר נותנים עליה? אם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדפים י' ותתו במסכת תענית להיום יום שישי חב ב' בכסלב ערב שבת קודש פרשת וישף שבת מברכין את ראש חודש תיבט הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה לססון ולשמחה לישועה ולנחמה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו ביום ראשון תחילתו של שבוע חדש מלא שמחה וניסים חב ד' בכסלב תפשין פי ב' ערב חג החנוכה תפשין פי ב' ונלמד דף ט' זין במסכת תענית. השתבח שמו הגדול עד. לי קוראים בנימין מילצקי, ורוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך וחודש טוב ומבורך, מלאים בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מיני דמיתה מנותן התורה ממקור הברכה. חלכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות, שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.